One, two. בוקר טוב נווה דרומי.
בוקר טוב ברק.
יום חמישי, תוכנית עד 11 שעתיים, ואנחנו לקראת ישיבת קבינט ב-6 בערב. עברנו ישיבות דרמטיות, עברנו יום בשנתיים האחרונות, ישיבות באמת מכריעות, דרמטיות, היסטוריות, כל מה שתגידי, אבל זו באמת מהישיבות היותר חשובות. הגענו בהנהגת נתניהו לשוקת שבורה, הגענו בהנהגת נתניהו אחרי שנה ועשרה חודשים לסוג של באמת בעיה בעייתית, האיש שהוביל אותנו עם שיקולים פוליטיים, עם שיקולים אישיים, עם מלחמה שנגועה בכל מה שאסור להיות נגוע במלחמה. הגענו אחרי שנה ועשרה חודשים למצב שחמאס לא הוכרע, יעד מלחמה ראשון שלו הושג, חטופים בעזרת הלחץ הצבאי לא הוחזרו, צונמי מדיני לצערנו הרב שהתהפך לנו על הראש ממצב שקיבלנו לגיטימציה מכל העולם לאחר הטבח הנורא, למצב שאנחנו חצי מצורעים בעולם, מדינה אחרי מדינה באירופה מאיימת, מודיעה, מזהירה, מכריזה, שלקראת העצרת הכללית של אום בספטמבר הם יכירו במדינה פלסטינית, וחמאס עם מתנות נהדרות, כבר שבוע שלם הסיוע הומניטרי זורם לרחבי הרצועה בשצף קצב, ביבשה, מהאוויר, להפסקת אש לא רשמית, גם אם לא הכריזו עליה סוג של הפסקת אש, כדי להבטיח שהסיוע הומניטרי יגיע, אז גם נותנים סיוע וגם מוקעים בעולם, וחמאס יש לו את כל הזמן שבעולם, מקשיח עמדות, מסרב לחזור לשולחן המסע ומתן, מסרב בכלל לתת תשובה להצעה של המתווכות. כל זה הגענו לאחר שנה ועשרה חודשים, מאות חיילים הרוגים, הרס, חורבן, ושורה תחתונה אגומה מאוד, ובצער לו, ובמצוקתו, ובכישלונו, נתניהו היום מכנס את הקבינט עם, אחרי מרכבות גדעון, תוכנית נוספת, כיבוש הרצועה. כיבוש הרצועה, ואני מזכיר, הרמטכ"ל הודיע לפני כמה ימים לקבינט, המטכ"ל הזה שנבחר על ידי ממשלת נתניהו מלא מלא, למרות שיש להם היום השגות, הרי יש להם השגות כלפי המציאות, אז מוצאים את התסכול על הרמטכ"ל. הרמטכ"ל הודיע שכיבוש הרצועה ייקח חודשים, תיהורה יימשך שנים, זו הערכת המקצועית של הצבא, ולקראת הישיבה היום הצבא מציע תוכנית אחרת, כיבוש מוחלט של העיר עזה, מחנות המרכז, כדי לנתק את השטח, את לב ליבו של שלטון חמאס, הפעלת אש מסיבית משמעותית לשחיקת יכולות חמאס והכנת השטח לכניסה רגלית, כניסות מדודות, פשיטות מבוקרות, כדי לצמצם סיכון לחיי החטופים ולמזער פגיעה בכוחות צה"ל. זו תוכנית הרמטכ"ל, כאמור, לעומת תוכניתו של נתניהו לכיבוש מלא. ואני גם שואל שאלה נוספת, אולי תוכלי לעזור לי, נווה, מה יהיה ביום שאחרי? הרי את יודעת, חודשים דיברנו כאן על שאלת היום שאחרי, העלינו את השאלה, ונתקלנו בבוז, בציניות, בלגלוג של נתניהו ושלל השופרות שלו, היום שאחרי, היום שאחרי, אז השאלה, מה יהיה ביום שאחרי? ואני רוצה רק להסביר, אם חודשים ייקח לנו לכבוש את הרצועה, אז היום שאחרי זה אומר שלטון, ממשל צבאי בעזה, זה אומר, אתה יודע, אפילו מפחיד להגיד את זה, אחרי 895 חיילים הרוגים מאז השבעה באוקטובר, זה אומר חיילים הרוגים נוספים, זה אומר עשרות מיליארדים להחזיק את הרצועה, כי מבחינת העולם 2.2 מיליון פלסטינים יהיו עלינו, צריך לדאוג להם לרווחה ולחינוך ולבריאות ולהכל. זה רצועה שלנו, אנחנו אחראים מבחינת העולם, כל מצוקה, כל בעיה, כל נגע ומחלה שיהיה ברחבי הרצועה, לפתחנו אנחנו אחראים, וזה המשמעות, וזה עשרות, עשרות, עשרות מיליארדי שקלים, שיבואו על חשבוננו בסוף, על חשבון משלם המיסים, על חשבון רמת החיים שלנו, ולשם אנחנו הולכים, זה החזון, לשם הוביל אותנו הגאון הצבאי המדיני בנימין נתניהו, הנה הגענו, זה החזון, מלחמה, 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 הרוגים, הרוגים, מלחמה, והרבה הרבה מיליארדים שישפכו על זה.
טוב, אפשר?
עדיין.
אחרי שסיימנו עם טקסט ההחלשה הזה, אני אשתדל לבוא ולעשות קצת סדר בדברים, להכניס קצת היגיון במה שקורה, מבלי שנתניהו השתלט לי על כל התאים האפורים. ככה, לגבי היום שאחרי, תזכיר לי, אני אגיע לזה בסוף, אני אתן לך תשובה. קצת על נתניהו. נתניהו רצה ללכת לעסקה מאוד, הסכים לעוד ויתורים ועוד ויתורים ועוד ויתורים, בניגוד למה שהמחנה שבחר אותו רצה. מה הבעיה? שיש אנשים, כולל פה בישראל, כולל פה בחדר הזה, שנותנים לחמאס עוד כוח, שמחזקים אותו בעמדתו, בהגשנות שלו, בהתבצרות שלו, בכל מה שהוא מבקש שנוותר עליו. אז אין לחמאס אינטרס ללכת לעסקה, כי הוא שומע כמה מחזקים אותו, כמה יש אנשים שמוכנים מלד, בכלל לדון על מדינה פלסטינית, אנשים שמהדהדים את קמפיין הרעב, שלא אומרים, לא אומרים שום דבר מול אנשים שיוצאים בקמפיין הרעב, שלא אומרים שום דבר על מחאת האומנים הזויה הזאת, שלא אומרים שום דבר על סרטון הלשעבר עם הזוי והמנותק. אז חמאס מקבל כוח, אז ברור שהוא יתבצר בעמדתו. אני לא מבינה כאילו איך, ההיגיון הפשוט זה אחד ועוד אחד שווה שתיים, וככה הדברים נראים. אז מי שמחזק את חמאס רוצה עכשיו להיכנע, שאגב אני אגיע לשאלת היום של אחרי שלך עוד לפני זה. היום שאחרי יהיה, ביום שחמאס לא יהיה בשלטון, ויהיו מדינות שיסכימו לקחת על עזה אחריות, כל עוד חמאס נמצא ברצועה ויש לו כוח, אף מדינה מתונה, אף גוף מתון לא ייקח את האחריות על עזה, וכן, זה שלנו, כל עוד חמאס שם, זה שלנו, ולכן גם צריכים להשלים את המשימה הזאת. לגבי היחסים בין נתניהו לבין זמיר, וההתנגדות של זמיר, ומה שנתניהו רוצה, א', לא כצעקתה. גם אתמול יוסי יהושע אצל שרון גל אמר שחלק מהדברים שיצאו מהדיונים לא נכונים, הוא לא דיבר על הבן של נתניהו, הוא לא יהיה בהתפטרות כמו שניסו להציג, יש ביניהם פערים, כמו שהיו ביניהם פערים אגב על העיר ההומניטרית, ששם בכלל לא היה דיבור על חיי חטופים, גם כשזה הגיע לעיר ההומניטרית, בצבא לא התלהבו מהרעיון, כי כל דבר שקשור לנושא של עזה, מעורר בצבא יותר התנגדות מאשר כל מה שקשור ללבנון או לאיראן, כי עזה זה יותר קשה, מה לעשות? יש שם חטופים, יש שם אוכלוסייה אחרת, הרבה יותר צפופה, ולכן עם עזה זה מתנהל אחרת. ונתניהו, למרות שהוא רצה עסקה, ולמרות שהוא הלך עם ויתורים מפליגי לכת, ברגע שחמאס אמר שהוא מתנגד, הבין שאין ברירה, אלא ללכת לאופציה הצבאית. כי מה לעשות שחמאס לא רוצה, שהוא מתחזק מאנשים פה בינינו, אז ברור שהוא לא ירצה. ואם הולכים לאופציה הצבאית, אולי במקום להמשיך את מה שאתה אומר לו, אתה קראת לזה כישלון במרכבות, במרכבות גדעון, אז אולי האופציה יותר נכונה זה ללכת עד הסוף כדי לסיים את האירוע, וכן, כיבוש ייקח כמה חודשים, להחזיק את הרצועה ואת האזור הזה ולטהר אותה ייקח זמן. מי שהמראות של השבעה באוקטובר נשכחו ממנו, ושכח שבשבעה באוקטובר דיברנו על מלחמה ארוכה שתיקח שנים, אז אולי צריך לראות עוד קצת תמונות, אולי עוד אריאל וכפיר ביבס, אולי עוד שני לוק, אולי עוד תמונות מניר עוז, מבארי, מהטבח, מהאונס, מהשחיטה, כי כנראה שכחתם, כי כנראה התקררתם שיש לנו עסק עם אסלאם או נאצים מטר לידינו, וזה ייקח שנים, ואת הדבר הזה אי אפשר לתאר באיזה איבחת, לא יודעת מה, אבל פשוט התקררתם ושכחתם, ויכול להיות שצריך להזכיר גם לך הסרי וגם לאנשים בצבא, שבעזה אין שוודים, אין שוויצרים, יש שם את הנאצים האלה, שגם משתמשים באותה תעמולה, כמו שהם זייפו את הרעב, כמו שהם מזייפים את הכל, ואתם נופלים בשטות הזאת של התעמולה הנאצית הזולה שלהם. אז ייקח כמה חודשים לכבוש את עזה, ייקח תקופה לתאר את עזה, אבל בסוף, 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 כשזה מגיע לאסטרטגיה, זאת אסטרטגיה אחרת, כי כשבחרנו ביום שאחרי שלכם, כי כשבחרנו באסטרטגיה שלכם, שהיא אומרת ויתורים ונסיגות, עכשיו, 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 באופן הכי ילדותי, כמו איזה ילד בסופר שלא מקבל מה שהוא רוצה, עכשיו, 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 אני רוצה מה שאני רוצה, קיבלנו בראש, קיבלנו שחיתות, קיבלנו רצח, קיבלנו אונס, ולכן אולי הגיע הזמן ללמוד מהעבר, ללמוד מכל הכישלונות שלנו, וללכת בדרך אחרת. אתם כל הזמן אומרים שהימין קשל, אז עכשיו הימין אומר לכם משהו אחר, בואו נתעקש, לא התעקשנו אתכם על ההתנתקות, לא התעקשנו אתכם על הנסיגה מרצועת הביטחון, לא התעקשנו אתכם על אוסלו, לא התעקשנו אתכם על שליט, לא התעקשנו אתכם על הכספים לחמאס, אז הנה, עכשיו אנחנו מתעקשים, עכשיו אנחנו מתעקשים, ואתם עדיין שלכם לוותר, להיכנע בפני הנאצים האלה, להוריד את הראש, ולהביא על כולנו עוד 7 באוקטובר. השאלה אם תיקחו אחריות, על הנאנסת הראשונה אחרי הנסיגה שלכם, על הנשחת הראשון אחרי הוויתורים שלכם, על כל מי שיערג וירצח בהתעללות בעקבות הוויתורים שלכם.
מי שככה מאזין התוכנית, אני רוצה להתקן באמת, או שנחת מהירח, או שהגיע, אני לא יודע מאיפה, מי שעשה וחיזק ושילם, זה ממשלת הליכוד בראשות נתניהו.
אז תעשה אחרת ממנה.
תני לי לדבר, לא הפרעתי. לא התרעתי לדבר.
למה את חוזר על תורות של נתניהו? אם אתה כל כך לא מעריך אותו ולא סוגר אותו, תעשה אחרת מנתניהו.
גברת דרומי מלינה על חיזוק החמאס. גברת דרומי מלינה על מי שנתן מיליארדים לחמאס. גברת דרומי מלינה, רגע, מי ששחרר את סינואר, ואיתו עוד 1,026 מחבלים ארורים שהקימו את התשתית לשבעה באוקטובר, היה בנימין, תני לי, גברת תנווה, תני לי לדבר.
תענה.
אני לא רוצה לענות לך, אני רוצה לדבר, אני לא ברעיון אצלך, ברעיון תלכי ל-28,
ה-29.
תני לי לדבר, את מפריעה לי. מי שחיזק את חמאס, מי שהקים את חמאס, מי ששבועיים לפני הטבח הלך ושלח שליחים לקטר, להגיד להם תכניסו כסף לחמאס במזומן, שהכסף הזה יעשה בו שימוש לדברים הכי נוראים שהתפוצצו לנו בשבעה באוקטובר, מי ששחרר את יחיא סינואר ב-2011 עם עוד 1,026 מחבלים שהקימו את התשתית לזוועות שעבר עלינו בשבעה באוקטובר, זה אחד, זה בנימין נתניהו, האיש שיחיל את כל האפרות ואת כל ההפגנות ואת כל הסבבים, והיה ראש וראשון, ובחלק מהדברים ראיתי, כי הייתי שם, ראש וראשון לגמור וכמעט להתחנן להפסקת אש, ולהיות הראשון ששמח כשהמצרים הודיעו בלילה, תמיד הם, על הפסקת אש בעוד סבב, ולתת להם להתעצם ולספר לנו שהם רוצים לחיות והם רוצים להוציא עובדים עובדים, והם רוצים לדאוג לחינוך של הילדים, והם מורתעים, הארכיון עמוס בקשקושים של נתניהו על זה שהחמאס מורתע, על זה שהוא יודע, הוא רואה עוצמה, כמו שהוא, עם העוצמה הגדולה שלו, והוא מזהה. עכשיו, אחרי שנה ועשרה חודשים, המלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל ומול שוקת שבועה, כל מה שהוא מבטיח לנו זו מלחמה, כל מה שהוא מבטיח לנו זה הרוגים, כל מה שהוא מבטיח לנו זה חורבן החברה, זה החזון של נתן, אין לו כלום חוץ מזה.
טוב.
אין לו, אני מדבר, אין לו כלום ושום דבר. זה עכשיו תראה, נתניהו של פעם היה שם, אני מניח שהיה עושה את מה שעשו מנהיגים גדולים בישראל, נותנים לצבא לעשות את כל מה שהוא יודע, והצבא יודע לעשות דברים גדולים, ראינו את זה באיראן, ראינו את זה בחיזבאללה, רגע, ראינו את זה במקומות אחרים, ומסיים ברגל מדינית כמו שהוא סיים בחיזבאללה. הרי גם בלבנון מצויים היום מחבלי חיזבאללה, שואפי נקם,
שונאי
ישראל,
חטופים
ישם? שונאי ישראל, תני לי לדבר, תפסיקי להפריע. שונאי ישראל, עם, אין לזה סוף הרי, ויש שם ארגון עם כל המכות שהוא חטף, מדבר על חיזבאללה, הוא עדיין פי 100 יותר חזק מחמאס של היום, ולמרות זאת ישראל סיימה, ולמרות זאת ישראל חתמה על הסכם, ולמרות זאת ישראל נותנת מה שעושה ביהודה ושומרון, הנה הלילה צריכים לתקוף, תוקפים, יוצאים, תוקפים, כמו שעושים ביהודה ושומרון, מאז חומת מגן שנת 2002. אבל נתניהו הלך שבי אחרי פוליטיקאים, אחרי סמוטריץ', אחרי בן גביר, השיקולים שלו היו שיקולים פוליטיים, אישיים, נתניהו שחושב רק על עצמו, לא על המדינה, קודם כל על עצמו, פחד שהממשלה שלו תתפרק, זכר שסמוטריץ' ב-2021 לקח אותו לאופוזיציה, לא אבל הריב איתו, לא רצה להסתכסך איתו, לא חשש שהוא יפיל לו את הממשלה, ואז הוא הולך לבחירות, ואז הוא מפסיד, ואז הדרך למעשייה הוא סלולה, אין הפסקות במשפט, ואין להעביר ראש מוסד, ואין להעביר ראש אמן, ואין לצאת לסיור כאן, וטיעוד שם, וארצות הברית פה, אין, יש משפט, התיקים לא קרסו, בצוהר. זה השיקול של נתניהו, תכניסו לכם לראש. טוב. שיקול אישי, שיקול תועלתני, שיקול משפטי, זה הסיבה שהוא מושך אותנו עכשיו למלחמה.
כמה
חיילים
זמן?
שחיים היום יארגו מחר, ויארגו עוד חודש, ויארגו עוד 4 חודשים, כי נתניהו עושה את הכל משיקולים אישיים שלא, אישיים ופוליטיים, אישיים ופוליטיים, וכל הקשקושים האחרים, כמו שסיפור לכם לפני מרכבות גדעון, הנה הנוסחה, אין בלתה, זה יהיה הסיום, קשקוש, יהיה מרכבות גדעון, ויהיה מרכבות שמשון, ויהיה מרכבות לא יודע מה, ואנחנו נמשיך ונמשיך ונמשיך, כי אין לו כלום חוץ מזה, כי הוא מפחד שהממשלה שלו תיפול, כי הוא עושה הכל כדי לשמור על שלטונו.
זהו? אני חושבת שאולי צריך להגיד שוב שיקולים פוליטיים ואישיים, ולא נאמר מספיק. תראה, יכול להיות שאתה אומר שנתניהו מתעסק רק בעצמו, גם אתה מתעסק רק בנתניהו, אולי בזה אתם דומים, אם זה נכון, ואני לא חושבת שזה נכון. תראה, זה מגוחך להשוות בין עזה לבין זירות אחרות, מהסיבה הפשוטה שבעזה יש חטופים, אלא אם כן שכחת אותם, ואתה חושב, או חשבת שצריך להילחם בעזה, כאילו אין שם חטופים. עכשיו, אם זה מה שחשבת, שצריך להילחם בעזה כי אין שם חטופים, אז תגיד את זה. עכשיו, אתה אומר שהיית בכל המקומות האלה, שהיית חלק, שראית את נתניהו, איפה היית? התנגדת למשהו? התנגדת לעסקת שליט? התנגדת להתנתקות? התנגדת לאוסלו? התנגדת לנסיגה מרצועת הביטחון? כלום. אתה גם לא עונה על השאלה הזאת, כי אתה יודע שלא התנגדת. כי אתה יודע שהיית חלק מהלחץ שהיה, מהקונספציה שהייתה לוותר, להיכנע. ובגלל זה אתה גם לא משיב לשאלות הפשוטות האלה, כי אתה יודע שזה יציג אותך באור מגוחך. עכשיו בוא נדבר על דברים שהם לא נתניהו. אתמול, סקר, אצל שרון גל. לאחר כישלון המסע ומתן בין ישראל...
איפה הוא משדר שרון גל?
שרון גל משדר בערוץ 15,
I-24. לא מכיר, טוב.
לאחר כישלון, ברור שאתה לא מכיר.
לא מכיר, לא רואה.
הבדיחה הזאת כבר מסתת.
לא מוצר, אני הולך את האמת, לא יודע איפה.
טוב, בסדר. לאחר כישלון המסע ומתן בין ישראל וחמאס, האם לדעתכם ישראל צריכה להכריע צבאית, גם במחיר חלילה של פגיעה אפשרית בחטופים? 51% אמרו שכן. זאת אומרת שרוב הציבור מתנגד לעמדה שלך. רוב הציבור, כולל כאלה שחשבו שצריך ללכת לעסקה ולוותר, מבין שאחרי שחמאס מתבצר בעמדתו, אין ברירה. אין ברירה, וזאת האופציה היחידה. אם למישהו היה ספק שיש משהו אחר, אז הוא טעה. וגם הקטע הזה, שאתם ממשיכים באותם אמירות, איזה מזל שהציבור לא איתכם, איזה מזל שהציבור לא איתך, איזה מזל שהציבור לא עם הלשעברים בסרטון המגוחך שלהם, שרוצים עסקה עכשיו, האנשים שקשלו בכל תחזית אפשרית. אין דבר, אתה יושב פה, אנחנו מדברים על כיבוש עזה, מדברים על החיילים שלנו, על אין המדינה הזאת הולכת, ואתה רק מדבר על נתניהו. זה הדבר היחיד שמעסיק אותך. איפה המדינה? איפה האינטרסים שלנו? איפה התוכניות שלנו? האם יש עוד דברים בעולם הזה חוץ מנתניהו? אתה מדבר על המחירים שנשלם? כמה יעלה לנו כיבוש הרצועה? כמה עלתה לנו הנסיגה מרצועת הביטחון? כמה עלה לנו הגירוש מגוש קטיף? כמה עלה לנו השיבה באוקטובר? לא רק בכסף, בחיי אדם. את כל מה ששילמנו על השהות בגוש קטיף, את כל מה ששילמנו על רצועת, שהיינו ברצועת הביטחון, את כל מה ששילמנו על השהות ביהודה ושומרון, החזרנו את הכל בפי כמה וכמה מאז השיבה באוקטובר. כי לנסיגות ולקניות ולוויתורים יש מחיר לא רק בחיי אדם, לא רק בזה שאנשים נשחטו במסיבה, שנשחטו במיטות שלהם, יש לזה גם את המחיר הכלכלי, שאני בכלל לא משווה אותו, ברור שחיי האדם זה כמה וכמה, אבל לא אכפת לך מזה, זה לא מעניין אותך, כל מה שמעסיק אותך, זה נתניהו, זה מדהים, אנחנו חצי שעה פה, והכל סובב סביב נתניהו. אין שום טיעון לוגי, אין שום מענה לתשובה הפשוטה. היית בעד או נגד נסיגה? היית בעד או נגד הגירוש מגוש כתיף? היית בעד או נגד עסקת שליט? שום תשובה. ומשהו לגבי החיילים והזלזול שלך, אתה אומר שאתה לא מחזק את חמאס. אני כבר פעם קודמת היינו פה לפני שבועיים, אמרת שמרכבות גדעון נכשל. אני לא יודעת מה זה אם לא לחזק את חמאס. אבל החיילים שלנו, הלוחמים שלנו, שאתה כל הזמן אומר שהם שחוקים וזה, הם רק מחכים שיקראו להם בשביל לבוא ולסיים את העבודה. לא בדשדוש כמו שאתה קורא לזה, לא במשיכת זמן. הם אומרים, אם רק תקראו לנו בשביל הדבר האמיתי, בשביל לבוא לסיים את העבודה, אנחנו עושים את זה בשמחה. וזה מה שהלשעברים לא מבינים, וזה מה שהמתכ"ל הנוכחי לא מבין. הציבור אחרי השבעה באוקטובר השתנה.
נחליף את הצבא, נחליף את הצבא.
חלילה, עכשיו אני מדברת, סרי, אמרת שלא מפריעים לך?
לא, את הפרעת, אני אפשר. גירשנו את הרצי, נגרש את יד זמיר, נמנה את נווה דרומי. נווה דרומי, הרמטכ"לית הבאה.
תודה רבה. לא, אני לא הרמטכ"לית הבאה, אבל יש לי איזשהו היגיון מסוים
בדיחה. את פשוט בדיחה, תאמיני, בדיחה לא מצחיקה.
תגיד את זה שוב.
בדיחה לא מצחיקה.
יופי, כל הכבוד, סרי, האינטליגנציה שלך מרקיעה שחקים, ללכת להגיע.
לא, שלך, גאון, גאון, גאון.
לא, כל פעם, הקטע האישי הזה, את בדיחה, את לא נחשבת.
גברת, מי שאומר, אתה מחזק את חמאס.
זה לא מחמיא לך.
מי שאומר לך, זה רע, זה את.
תקשיב.
ואת גאון. ואת צריכה להחליף את הרמטכ"ל, ואת אסטרטגית מהמדרגה הראשונה.
אני יוצאת מגדרי
כדי... גיבוב של שטויות מוחלט, אבל גיבוב מההתחלה ועד הסוף.
אני יוצאת מגדרי כדי לשבת פה איתך,
כי זה באמת... אני יוצא מגדרי כדי לשבת איתך, כי את יודעת, את מורידה אותי 500 דרגות למטה.
כי זה באמת משהו שכאילו...
500 דרגות למטה, זה הרי תת-רמה, מה שאת אומרת.
כשאמרתי לך שאתה לא...
את תת-רמה, את אישה תת-רמה, עם טיעונים פופוליסטיים עלובים ומטופשים.
אוקיי.
יפה, תמשיכי.
איך אתה נעלבת לפני חודש, אמרתי לך שאתה לא לרמה שלי.
בוא נחליף את
הרמטכ"ל ואת
המטכ"ל, נמנה את נווה דרומי לרמטכ"לית הבאה.
אבל לא אמרתי את זה, למה אתה משקר?
את רוצה להחליף, אבל אתה תוקם את הרמטכ"ל.
מתי אמרתי שאני רוצה להחליף?
המטכ"ל לא מבין את מה שנווה דרומי מבינה.
אבל סרי, למה אתה משקר?
המטכ"ל לא מבין את מה שנווה דרומי מבינה.
למה אתה משקר?
אני קורא למינוי נווה דרומי לרמטכ"לית הבאה.
למה אתה כל פעם יוצא בטיעונים שלא
נאמרו? מתבייש לשמוע את הטיעונים הנבובים שלך.
אתה לא חייב להיות פה.
אני מתבייש לשמוע את הטיעונים הנבובים של אישה ברמה נמוכה מאוד.
אוקיי, אז א', אתה לא חייב להיות פה אם אתה מתבייש.
גברת,
ובית, כל פעם שאין לך טיעון...
גברת, אני הייתי כאן לפנייך, את יכולה מצידי לקום וללכת. הייתי כאן לפנייך, יכולה ללכת ל-I28.
ואולי גם אני אהיה פה אחריך. אבל כל פעם שאין לך טיעון, כל פעם שאין לך טיעון, אתה הולך למקום האישי.
לך אין טיעון, את מהערימות של גיבובים ושטויות וקשקושים. לתת רמה, ולהחליף את המתכ"ל, ולהחליף את הרמטכ"ל, ונלך למלחמה עוד 100 שנה.
אף אחד לא אמר להחליף את המתכ"ל.
תמשיכי, תמשיכי, טוב, תמשיכי, בלי ציונים, כי הציון שלך הוא נמוך מאוד.
אוקיי, אז אני... א', אמרתי לך כבר פעם.
100%.
כל עוד אתה יושב פה איתי, אני אתן לך ציון. אתה לא מתאים לך שאני מחלקת לך ציונים.
אז אני נותן לך גם ציון. הציון שלך...
אתה יכול לקום וללכת.
הציון שלך הוא כלום ושום דבר.
בסדר, אוקיי.
גיבוב של שטויות, אישה ברמה מאוד נמוכה.
נפגעתי מאוד.
את יודעת מה הבעיה שלך?
כן, מה הבעיה שלי?
אישה ברמה מאוד מאוד נמוכה שמשוכנעת שהיא גאו. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, בועז זלמנוביץ', בנו של אריה זלמנוביץ', זכרונו לברכה, שנחטף ונרצח, וגופתו עדיין מוחזקת בעזה בידי חמאס.
בוקר טוב, עד החטוף האחרון.
עד החטוף האחרון. וביום, היום בערב, שעה שש, הקבינט אמור להתכנס כדי לקבל החלטה עם כיבוש מלא של הרצועה, או נקרא לזה כיבוש חלקי, כפי שמציע הרמטכ"ל, כולל כניסה לאזורים שהחטופים נמצאים. מה יש לך להגיד על זה?
אני חושב שאם יש לראש הממשלה אומץ, לעמוד מול משפחות החטופים, החיים והחללים. אני אגיד להם, מתלתי שמסיבותיי, וכדאי שהוא יפרט גם את הסיבות, שכנראה אין סיכוי שנחזיר בחיים את מי שעדיין חי, ויש סיכוי קלוש שנחזיר את מי שחלל, כי גבותיו יעבדו במעמקי אדמת עזה המכוללת. שיגיד את זה.
מה אתה אומר? מה צריך לעשות בשלב הזה שיגידו לך אוהדי נתניהו, הנה חמאס מתבצר, הנה הוא לא מוכן לחזור לך למסע ומתן, אפילו תשובה הוא לא מוכן לתת, צריכים להחזיר אותו, צריכים להכריע אותו, צריכים לחסל אותו, גם אם יימשך שנים ארוכות.
זה לא רק אוהדי נתניהו, זה גם חלק מאוהדי ישראל.
מה אתה אומר על זה? אחרי שנה ותשעה חודשים של מלחמה?
כמו שאמרת, שנה ותשעה חודשים.
ועשרה חודשים, תיקון.
עשרה חודשים, וכבר החלפנו כובעים מהניצחון המוחץ, ופצע מהניצחון, עוד מעט הניצחון, ועוד מעט ההכרעה. יש לנו סט של כובעים ואמירות. אף אחד לא מנע מראש הממשלה לעשות את זה לפני שנה ושמונה חודשים, כשהתחיל התמרון. וחדלות היכולת האסטרטגית ומלחמה זה לא רק, כמו שאנחנו רואים, זה לא רק להוריד את הכפות של הדיניינים והטנקים וצהל, אם הרמטכ"ל יגיד לו הוא יעשה, והמחיר שאני מניח שהוא לא יהיה קל, אני לא יכול להעריך כמה זה יהיה, רק הוא צריך היה לעשות את זה והוא לא עשה את זה, והמחיר של המלחמה הוא לא רק והדבר הכי יקר לנו של חיי החטופים וחיי החיילים, אלא גם במחיר הבינלאומי הכלכלי. חיים, אנחנו רוצים להיות מדינה משיחית, מבודדת, מצוערת, כמו שמושכים השותפים של ביבי, כי הוא כנראה אין לו יכולת החלטה. אז אפשר לעשות את זה, גם רק שיגיד שהוא החליט להקריב את חיי החטופים, ולא יקרא להם שבועים, כי אבא שלי פעם אחרונה שהוא היה חייל, זה בשנת 80, סליחה, שנת, כן, ראשית שנות ה-80, שהוא סיים מילואים.
אבל בועז, אתה חושב שהיה צריך להילחם בעזה, כמו שנלחמנו בלבנון, או למשל התקיפה באיראן? להילחם כאילו אין חטופים בעזה?
אני לא יודע, יש חטופים. קודם כל, מי שהיה אחראי על הכישלון הזה של סטיפן אנשים, מהרמטכ"ל עד אחרון המפקדים, עד לעזוב בעשירי באוקטובר 23. עכשיו, אדם שאין לו לגיטימציה, כמו האיש שנכשל, הוא ממשיך להיקשל. אבל צריך לעשות, עכשיו יש, קודם כל, לא נלחמנו בלבנון בלי מגבלות.
לא, אבל לא הייתה את המגבלה של לנסות לשמור על החטופים שלה.
אני מזכיר לך, מר סלמוביץ', אני מזכיר לך שהרמטכ"ל הקודם עזב, וראש אמ"ן עזב, ופיקוד דרום עזב, וראש השב"כ עזב, ונשאר אדם אחד שהיה בשבעה באוקטובר, קוראים לנתניהו, שהוביל אותנו לשוקת שבורה שנה ועשרה חודשים.
הוא מנסה לדבר.
בסדר, ברק, בסדר, נתניהו הוא ענן אישיו, האישיו הכי גדול שיש, אבל בהקשרה באיראן עבדנו בלי מגבלות, בלבנון עבדנו בלי מגבלות.
לא, אבל מגבלות צבאיות.
לא, היו מגבלות, באיראן לא היו מגבלות. הנשיא אמר בצייץ ברשת צרוס, או לא יודע איזה רשת, תחזרו אחורה וחזרנו.
לא, אבל זה היה אחרי שבועיים, אני שואלת אם אתם אומרים פה שהיה אפשר ללכת לכיבוש לפני שנה, אתם חושבים?
אנחנו אחרי שנה ותשעה חודשים.
אין בעיה.
אנחנו רואים אנשים גוססים במנהרות.
אני איתך, בועז.
ממשלת ישראל כשלה בלהחזיר אותם חיים, האנשים האלה יכולים למות ולחזור מתים.
בועז, אני הולכת איתך.
יש לנו זמן, עכשיו אומרים, התמרון הזה ייקח עוד כמה חודשים, זה הממשלה אומרת בהדלפות שלה, כי אף אחד לא מדבר איתנו, ועכשיו כל הדברים הם בסדר.
בועז, אני הולכת איתך, אני הולכת איתך, בועז.
אני לא לדבר, תני לו לענות.
רק רגע, אני מניח שלממשלה יהיה יותר קל, שברגע שיכריזו שמתן צנגאוקר נרצח, ורום, וכל האחרים, כי אז אפשר יהיה לתמרן, זהו, הם מתים ואפשר להמשיך. כי בעזה אין חפים מפשע, ואין חפים מפשע, זה כולל גם את החטופים שלנו, כי הם מפריעים לנו להשתלט על האדמות האלה ולהתיישב.
זה לא נכון, אבל בוא, אז אני שואל אותך שאלה אחרת. יש את פורום...
בעיניי זה לא נכון. את לא מקשיבה לסמוטריץ', את לא מקשיבה לבן גביר.
תן לי רגע, אבל לשאול שאלה בבקשה. תן לי שנייה לשאול שאלה. יש את פורום תקווה, שפורום תקווה טוען כבר הרבה זמן, שנתניהו היה צריך לפעול צבאית בעזה ממזמן. אמירות שמשנות מאמירות של מתי משפחות
רגע,
החטופים.
רגע, מי לא עובד בעזה? מי לא
שנייה,
בעזה
שנייה, צבאית? שאתה חלק, אתה חלק ממתי משפחות החטופים, הם חלק מפורום תקווה, שאתם לא חולקים את אותם עמדות. נתניהו, בתקופה האחרונה ולפני זה, לא הלך עם פורום תקווה, הוא מאוד רצה את העסקה האחרונה, עסקה שפורום תקווה התנגד לה. ועכשיו הוא הולך על המהלך הצבאי, כי חמאס מתנגד. תן לו לענות.
מה זה רלוונטי? פורום תקווה, לא פורום תקווה. מנסים להכניס טריז. הביפיסטים כמוך, מנסים להכניס טריז בין משפחות החטופים.
תכניסו לו כוס מים. תכניסו לו כוס מים.
די, מספיק עם הקשקושים שלך, מספיק. זה נכון וירוד.
לך תשתה. תן לי רגע לענות. אני לא מבין. את צוחקת עליי? את צוחקת עליי כאילו?
היא צוחקת עליך, כן.
על מה אני צוחקת עליך?
היא צוחקת עליך.
אני לא, אני אמרתי לברק שהיא לך לשתות, כי הוא לא רגוע.
לא, לא בקשר לכוס מים. גם אני צריך כוס מים אחרי השיחה הזאת. אבל את צוחקת עליי? שנה ותשעה חודשים אנחנו מפרקים.
שנה ועשרה חודשים, תיקון.
יפלנו שם הכי הרבה פצצות, יותר משקל פצצות ממה שנפל לכל מקום אחר. פירקנו במבנים. אנחנו שולטים ב-70 ומשהו אחוז מעזה.
לא ב-100%.
מה?
לא ב-100%.
אמרתי 70%.
נכון, אבל אני אומרת שיכול להיות שכדי להביא אותם למצב יותר קשה, צריך לשלוט בהכל.
אז לא, אי אפשר להגיד שלא הלכנו למעלה צבאי.
אני לא דובר כפורום תקווה.
והלוואי, הדבר הראשון שאני מאחל לאנשי פורום תקווה, כמו שאני מאחל לנו, אני לא פעיל במיוחד במטה המשפחות, אבל אני חלק מהפורום הזה. של המשפחות, של מתי המשפחות, והלוואי וכולם ייצאו מי שעדיין חי, וזה בכלל לא מעניין אותי מה הם אומרים, והרבה פעמים לא מעניין אותנו מה, וגם אנחנו חלוקים בדעתנו הרבה פעמים, אבל מה שחשוב עכשיו, יש ממשלה שהיא אחראית, ואם ממשלת ישראל מוכנה לקחת את האחריות על מותם ועל מותם של עוד חטופים, של ישראלים, זה התפקיד של ממשלת ישראל, לדאוג לביטחון שלנו ולדאוג לרווחה שלנו. והיא נכשלה בזה כישלון חרות.
נכון.
ועכשיו היא הכריזה על מותם של החטופים, על בסיס כל מיני דברים, ובוא נהיה לא נשכב, לא, אני מקווה שראית מה שמוריה אסרף חשפה בפרוטוקולים של הדיונים של מרץ, מה שאמרנו מקודם, ממשלת ישראל בחרה להפקיר אותם בגלל חלומות משיחיים ובגלל פחדנות של ראש הממשלה.
נכון מאוד.
כל השאר הוא זניח, ועכשיו את מדברת איתי על העתיד,
ברור שאני מדברת, אני מדברת גם על העבר וגם על העתיד, כל הזמן, אני חושבת שאתה לא חושב שאם עכשיו אנחנו, הרי נתניהו נכנע כמעט בהכל לפני שחמאס תרפד את העסקה. כל מה שהוא הציב לעצמו בסוף הוא ירד כמעט מהכל.
אחרי שהוא סיכל בארבע הזדמנויות עסקאות חטופים.
וחמאס עדיין לא רצה ללכת לעסקה.
על פי גנץ, סיכל עסקאות חטופים.
זה פשוט בלתי אפשרי.
כן.
זה באמת, זה לא לכבודי הדבר הזה.
מה שאת לא שמעתי.
אני אומרת שכאילו נתניהו ויתר כמעט על הכל, כמעט על כל דבר שהוא הציב לעצמו כדי ללכת לעסקה, וחמאס עדיין לא היה מוכן. כל הקמפיין של הרעב המגוחך, כל הדיבורים על מדינה פלסטינית, הטיפשיים, המחאות האומנים, אלה שעברים. כאילו, בסוף חמאס לא התרצה.
איזה קישקושים.
לא, אבל אני לא, אני...
טיעון אמיתי, תמצא, תדבר.
איזה שטויות, אלוהים.
אני לא דובר של ביבי. וכל הסיפור, אחד, אני לא יודע מה זה קמפיין הערבה. כאשר יש רעב, ממשלת ישראל הכריזה, בתחילת, בסוף, במרץ, שהיא לא מכניסה אוכל, והיא לא הכניסה אוכל חודשיים. אנשים שלא אוכלים, הם רעבים. עכשיו, חמאס בוודאי מנצל את זה, כי ממשלת ישראל כרגיל כשלה אסטרטגית. עכשיו ראיתי את סמוטריץ' שאמר שלא ייכנס גרגיר אוכל, אומר נשלם 3 מיליארד שקל לסיוע. כי המטרה שלו היא בסוף להגיד אני נתתי סיוע.
בוז, נתניהו באנגלית, נתניהו באנגלית אמר שיש רעב. נתניהו ראש הממשלה באנגלית אמר שיש רעב. על מה ויכוח?
האומנים הם אלה שאשמים, נו באמת, היא רצינית. זה נראה לך רציני. בסוף תסתכלי על מה שקורה ב... בעולם, בתקשורת, ומה שקורה במקומות אחרים.
העולם תמיד היה נגדנו,
בועז. אבל זה לא מעניין אותי. מעניין אותי שאנחנו רואים תמונה של רום ושל אביתר, שהם גוססים, ועכשיו ממשלת ישראל, כמו שהיא עשתה באיראן, וכמו שהיא עשתה בלבנון, וכמו שהיא עשתה בסוריה, היא הסתפקה בהישגים חלקיים, וחיזבאללה לא נהיה ידיד שלנו, וחמנאי גם לא... וברור שגם חמאס, מי שנשאר שם, לא יודע איך קוראים לו כבר, ואף אחד כנראה לא יודע, לא יהיה חבר שלנו. אפשר להטיל את האנשים, לשקם את האמון במדינת ישראל, את, ה, ערכיות של מדינת ישראל, כי בשביל זה היא נועדה לשמור על אבא שלי ולשמור על החטופים האחרים ולשמור אחרים. ועכשיו אם יגידו לי כל הקמפיין, כל הקמפיין המטופש הזה של נחזור לשבעה באוקטובר, קודם כל יש פתרון. אנחנו יודעים שהשבעה באוקטובר קרה בגלל שלא העירו את ביבי. עכשיו למדנו את הלקח, נעיר אותו שעתיים קודם.
בדיוק.
נכון?
כן, כן.
אז אותו דבר, אבל אם אני אדבר ברצינות...
כן, אתה חושב באמת שזה מה שגרם לשבעה באוקטובר?
לא, אני לא חושב שזה ברצינות.
אומר את זה בציניות, תביני, קצת הבנה.
זה הטענה. עכשיו צריך לבסס את המקומות, ולהחזיר את החטופים, וגם חמאס יודע, וגם חיזבאללה יודע, וגם איראן יודעת, שאם היא תתעסק איתנו מעלה, ואולי זה הלקח הגדול של שבעה באוקטובר, הם יחטפו. אבל בוא נציל חיים של אנשים שאין להם הרבה זמן, ובוא נחזיר את החללים שגם להם אין הרבה זמן, ואז נתחיל לטפל בעצמנו, וכמובן נעיף את הממשלה המחורבנת הזאת, לכל הרוחות, כדי שנוכל להשתקם.
האלוף משנה במילואים בועז זלמנוביץ', בנו של אריאל זלמנוביץ', זכרונו לברכה, תודה רבה רבה שהייתם איתנו, תחזיקו מעמד, פרסונל.
תודה בועז.
קו הנפש,
תות קוס מים. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים אורן זיני, לשעבר מפקד בסיס האימונים בצאלים.
בוקר טוב.
היום בשש בערב הקבינט אמור להתכנס ולדון על תוכניות לכיבוש רצועת עזה. בגדול נגיד נתניהו בעד כיבוש כולל של הרצועה, הצבא בעד בידוד של העיר עזה, מחנות המרכז, קטישה מבחוץ, פשיטות... מה, תן לנו את הערכה שלך לגבי שתי האופציות.
הערכה שלי לגבי מה יהיה או מה אני חושב?
לא, א', מה שאתה חושב שיהיה ומה צריך להיות להערכתך?
אני חושב שאין ברירה. אנחנו ניסינו אפילו יותר מדי. כל האפשרויות מכניסה, פשיטות, שליטה, ואין מנוס עם האויב מהסוג הזה, באוכלוסייה הזאת, אני חושב שאין לנו ברירה, אלא באמת, פעם אחת ולתמיד, כיבוש מלא של הרצועה הזאת, לעשות שם סדר אחת ולתמיד, להכריע את הארגון, עם כל המשתמע מהעניין הזה.
אומר הרמטכ"ל לפני כמה ימים, כיבוש הרצועה ייקח לנו חודשים, אמר את זה לקבינט, כיבוש הרצועה ייקח לנו חודשים, תיאורה ייקח שנים. אלה לוחות הזמנים באמת?
אני לא יודע להיכנס ללוחות זמנים, אני רק יודע דבר אחד, כי אנשים שואלים אותי כל יום, תגיד, איך זה יכול להיות שמול איראן, חיזבאללה, 10 ימים, 12 יום, 20 יום, הם לא מבינים שזה לא אותו אירוע. האירוע כאן, זה לא שיש קו, אנחנו בצד אחד, הם בצד שני, וזה מלחמה, זה לא המצב. יש פה מערכת מסועפת, תת-קרקעית, עם אויב שנטמע באוכלוסייה האזרחית, פעם הוא אזרח, פעם הוא אויב, הוא צץ לנו מתוך הריסות, מתוך מרחבים שכבר שיתחנו אותם. ולכן, כדי לעשות פעם אחת ולתמיד ניקוי יסודי, זה ייקח זמן.
גם במחיר, גם במחיר, גם במחיר, אתה יודע, אתה מבטא כאן החטופים, זה במשתמע מה שאתה אומר. לא, אני אגיד לך למה, כי אנחנו אחרי 10 חודשים, דיברו איתנו, חזור ודבר על העובדה של לחץ צבאי, יחזיר חטופים, לחץ צבאי, שום לחץ צבאי לא יחזיר חטופים, החטופים חזרו רק בעסקאות. וזה אומר, לא, זה בגלל הבחירה של טראמפ לנשיא ארצות הברית, וזה אומר שאנחנו במשתמע מהדברים שלך מוותרים על החטופים, אני כבר לא מדבר על מאבדים עשרות רבות של חיילים בהמשך.
אז בוא תרשה לי להשיב לשאלה המאוד מאוד חשובה הזאת, כי כנראה שמאזינים לנו גם משפחות שלא מאמינות למשמע אוזניהם, ואני אומר את הדבר הבא, אין אחד בעיניי בשני הצדדים, גם אלה שמצודדים בכאן ועכשיו וגם אלה שמצודדים בכיבוש מלא, אין אחד, אני לפחות, זה מוכח במעשים, לא בדיבורים, מוכן להקריב את חיי וחיי חייליי כדי להציל חטוף אחד. עשינו את זה מעל 30 שנה ועד היום במילואים. לכן השאלה הזאת, האם ויתרנו על החטופים, היא שאלה לא מוסרית בעיניי. השאלה היא איך עושים, איך מביאים אותם. עכשיו ניסינו.
אתה ראית את רום ברסלבסקי, ראית את רום ברסלבסקי ואת... ואת אביתר דוד,
קשות מאוד.
כן, יש להם עוד זמן, יש להם עוד זמן, אלוף משנה זיני.
אני שואל שאלה. כולנו חיכינו, אני אומר לך, כולל חיילי צה"ל, חיכינו לממש את ההסכם האחרון שדובר עליו. כבר היו מספרים, היו אמירות, היו הגדרות, ופתאום הצד השני החליט שזה לא מתאים לו. אז אני מנסה להבין רגע את הצד שאומר, למה אתם מקריבים את החטופים ולא מוכנים לעסקה? מוכנים לעסקה! מי שיבש אותה בפעם האחרונה?
אני שמעתי פטריוטים ישראלים גדולים, כמו אלוף במילואים יואב גלנט, אנשים שאתה מכיר, כמו רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, כמו רב אלוף במילואים, רגע, בני גנץ, כמו בכירים במערכות הביטחון שדיברו איתי ולא לפרסום, שטענו שנתניהו סיכל בשלוש, ארבע הזדמנויות, עסקאות מצוינות, סיכל אותן בדם קר, כי פעם זה סמוטריץ' ופעם זה בן גביר, אגב גם בן גביר התגאה שהוא סיכל את זה, אמר בקולו, אני סיכלתי.
אורן, רגע לפני שאתה עונה, רק אני אציין למען העובדות שגם בממשל ביידן וגם בממשל טראמפ חזרו ואמרו שמי שיכשיל את כל העסקאות היה חמאס.
שקר וכזב, אבל לא משנה.
אוקיי, בוא תענה
על מה שאמרו פטריוטים ישראלים, כן, אנשים שאתה מכיר.
אני לא, בהקשר הזה לא מחויב לאף אחד.
לא, והם היו בחדר, אתה לא היית בחדר, הם היו בחדר.
לא, אז אני אומר, אם זה נכון, אם הייתה אפשרות בעסקה מסוימת, להחזיר הבית החטופים, וזה שובש על ידי גורם שלנו, זה
חמור. אבל בן גביר אמר את זה בקולו, התגאה בזה, אמר אני, מנעתי עסקת חטופים, באמצע 2024, אמר את זה, אמר את זה יואב גלנט, היה בחדרים סגורים, אמר את זה גדי אייזנקוט, היה בחדרים סגורים, אמר את זה בני גנץ, היה בחדרים סגורים, מה, עם כל הכבוד?
שאלת השאלה, תן לו לענות.
אני מנסה לענות בכל דרך, אני עונה על מה שאתה שואל. אני אומר, אנחנו מחויבים לשני דברים אחרי 7 באוקטובר. היינו מחויבים לזה גם לפני, אבל נכשלנו. אנחנו מחויבים להחזיר הביתה את האנשים היקרים שחטפו לנו מהבתים או מלא משנה מאיפה. מחויבים, אין שאלה בהקשר הזה, ומחויבים שביום שאחרי לא יהיה חמאס. כדי לעמוד בשתי המשימות האלה, שזה משימות מאוד מורכבות, ואני, יש לי בעיה קשה עם כל האנשים שפצחים גרעינים כל יום מול הטלוויזיה, ורואים תוכניות כאלה ואחרות, ומספרים איך זה שכולם מטומטמים, ורק הם יודעים את הפתרון. חבר'ה, האירוע הזה הוא אירוע מורכב מאוד. האויב הוא אויב אכזרי, הוא בנה פה מערכת של 10 שנים. כל מי שיש לו פתרון קל, אני מזמין אותו, להגיע לרצועה, לשים מדים, כמוני, כמו כל חבריי, לשים מדים, ולבוא ללחם באויב הזה.
לא, יש את הפתרון אורן של מי שרוצה לוותר ולהיכנע, שזה הפתרון הכי קל, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת.
אז אני גם לא רוצה להיוותר ולהיכנע.
ברור.
אני אומר, אם יש עסקאות,
ברור.
חלקיות, ביניים, כאלה שמאפשרות לנו להחזיר את...
מי הציע את ההסכם? מי הציע את ההסכם?
אבל שנייה, אורן, יש לי שאלה. פעימות?
זה נתניהו הציע, מי הציע?
אבל אורן...
מי הציע את זה? מי רצה עסקה בשתי פעימות, עסקה חלקית? זה הצעה של נתניהו.
אורן, אם אפשר שאלה...
רגע.
לא, אבל אתה כל הזמן שואל, אני לא יכולה לדבר, אני לא מצליחה להכניס
שאלה. תענה לי על זה, אתה כאן מתיח עסקה חלקית הציע נתניהו.
זה בלתי אפשרי, אני רוצה לשאול שאלה. די, אורן, אם אתה, אני רוצה רגע להבין רגע, כי כבר שמענו על כל הדברים האחרים. ברמה הטקטית, יש את שתי האופציות. הרמטכ"ל מציע את הכיתור של עזה ומחנות המרכז, ונתניהו מדבר על כיבוש. מבחינה טקטית, מה ההבדל בין שתי הפעולות? כלומר, איך ההשפעה שלהם יכולה להיות שונה בשטח?
אוקיי, זאת שאלה מצוינת. לכל אחד משני הכיוונים יש יתרונות וחסרונות. החיסרון המובהק בכיבוש מלא של הרצועה זה זמן, זה אובדן לא קטן של עוד חיילים ולוחמים, והעובדה שאנחנו נמצא את עצמנו שולטים שוב, או שולטים בכמעט 2 מיליון איש, והדבר הזה הוא אירוע לא פשוט. מצד שני, אנחנו רואים שבצורות האחרות שניסינו אותם, לא פעם, כל הנושא הזה של פשיטות, כניסה ויציאה, מאפשר לאויב פעם, כל פעם מחדש, להיערך מחדש, ואנחנו נכנסים, הם מתפוצצים ממטענים, שהם שמים לנו, כי אנחנו בטוחים שכבר ראינו פה, אז זה לא יקרה, ולכן אני אומר...
אלוף משנה אורן זיני, הרי אתה לא מדבר כאן בשבוע השני של המלחמה, אתה מדבר כאן אחרי 10 חודשים, לצערנו.
נכון.
לאחר מאות חיילים הרוגים, אלפי חיילים פצועים.
אבל מה זה אומר לך?
אז
בוא, אתה... זה כנראה מאוד מורכב.
אתה בא ואומר, חבר'ה, עשינו ככה, נזינו, לא, מי הפריע... מי הפריע לקבינט להנחות כך, להנחות אחרת, ולהביא לתוצאה המיוחדת אחרי 10 חודשים?
אבל אתה שואל אותי שאלות, כאילו אני חבר קבינט. אני מדבר ממקום של איש...
אז אתה לכל אורך הדרך אומר, הייתה טעות בכל ניהול המלחמה.
אני לא מסכים עם הרבה דברים בניהול המלחמה, חד משמעי. אני, אגב, תוצאה לדעתי מה אני הכי לא
מסכים... משפט אחרון, כי אנחנו סיימנו, כן, משפט אחרון.
הדבר שאני הכי לא מסכים איתו, כולל היום, כולל בהקשר של ההשפעה ללגיטימציה הבינלאומית, אני, אם זה תלוי בי, מחר אני מקבל את ההחלטות, אני האדם שמקבל את ההחלטות, אני עוצר לאלתר את הסיוע ההומניטרי הזה.
מעבירים סיוע הומניטרי כמו שהרצועה לא קיבלה שנים.
אז אני עוצר אותו לאלתר, אמרתי את זה מהיום הראשון, תבדוק אותי, בכל הרעיונות בתקשורת, חונק.
אי אפשר, טוב, עזוב, זה לא, כי לא ריאלי, אנחנו שומעים את נתניהו, מסביר כמה הוא נותן. אלוף משנה במילואים אורן זיניל, שעבר מפקד בסיס האימונים בצאלים, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, מבזק השעה 10, וחוזרים לאחר השעה 10, הישארו עמנו.
טוב, חזרנו, אנחנו בשעה השנייה, אני רק אתייחס לספר של הדברים שלך פעם קודמת, לפני שאורן עלה לשידור, ולפני שבועז עלה לשידור, שאמרת שלהחליף את הצבא ואת הרמטכ"ל. זה ממש לא מה שאני אומרת ולא מה שאחרים אומרים, וכמו שאמרתי בתחילת השידור, ניסו ליצור פה איזשהו קרע ופער וויכוח אישי בין הרמטכ"ל לראש הממשלה, זה לא שם. יש לי השגות, יש לי ביקורת, יש לי גם מחמאות ופרגונים כשצריך. אני חושבת שבאופן כללי לחיים וכתפיסת עולם אפשר להאמין שהדברים הם לא שחור או לבן. אפשר לחשוב שהצבא של אייל זמיר הוא הרבה יותר טוב מהצבא של הרצי הלוי, ושתפיסת העולם שלו הרבה יותר נכונה משל הרצי הלוי או אחרים, ועדיין נשאול שאלות ולחלוק במקומות שבהם אולי יש חוסר הסכמה, הכל טוב, בניגוד למה שמחאת קפלן אומרת, זו מדינה דמוקרטית, ויכול להיות שבכל מה שקשור לעזה, יש שם אי אלו הפחדות שמצליחות לעבוד, ויש שם איזה שהם פערים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, שצריכים לגשר עליהם, וזה גם מה שאני מאמינה שהם יעשו. לדעתי בסוף התוכנית תהיה תוכנית שהיא בין הכיבוש של עזה לבין מה שהרמטכ"ל מציע, כשהמטרה היא משותפת לכולם, כולם רוצים להשמיד את שלטון חמאס, כולם רוצים להחזיר את החטופים, הוויכוח הוא על הדרך, וזה בסדר גמור שיש ויכוח, וזה בסדר גמור גם שנתניהו, אגב, למד את הלקח, וכשהוא מבין שחמאס לא בעניין, אז הוא לא מתפשר עוד ועוד ועוד ועוד, אלא מבין שהאופציה הצבאית היא מה שיש לו על השולחן. ואני כן סומכת גם על שני האנשים האלה שבסוף ימצאו פתרון, ושמי שמנסה ליצור את הקרע הזה בין השניים, ולהגיד שיש ביניהם ויכוח אישי, ושמשליחים את הרמטכ"ל מתחת לגלגלים, זה פשוט לא נכון. כמו תמיד, ההדלפות הן הדלפות מגמתיות, לא אחראיות, שמשום מה, מי שמדליף, אני לא יודעת למה, מנסה לפגוע באינטרס העל של המדינה, שזה שוב השמדת חמאס והחזרת החטופים.
טוב, נתחיל קודם כל ביחס של בנימין נתניהו לרמטכ"ל הקודם. באמת, עם כל הכישלון הנורא בשבעה באוקטובר, רמטכ"ל שהתעשת לאחר הכישלון, קם, יצא למלחמה קשה, מייסרת, בכמה וכמה חזיתות, אני מקבל להרצי הלוי. והרצי הלוי הזה זכה לסכינים בגב מנתניהו, שבאו לידי ביטוי כך. בתדרוכים ממש בימים הראשונים, שהוא אשם ולא העירו אותו וכן העירו אותו, הדלפות מגמתיות לאורך חודשים רבים, כשהרמטכ"ל ממלחמה, הדלפות שהגיעו מלשכת ראש הממשלה נגד הרמטכ"ל, כדי להפיל עליו את כל התיק, כדי להתנער מאחריות, כדי להסיר אשמה, עשו לו את המוות להרצי הלוי, ועוד יסופר, ועוד יסופר במה שעשו לו, והכל, אני מזכיר, בזמן מלחמה, זה נתניהו, אנשיו, השופרות בערוץ 14, השופרות בכל מיני, בטוויטר ובכל המקומות, עשו לו, באמת, שתו לו את הדם בכל דרך אפשרית. והכל, אני מזכיר, כשהוא אמור לנהל מלחמה, להיות מתוח עד הקצה, מלחמה גם בצפון, גם מול עזה, גם יהודה ושומרון, גם הערכויות למלחמה מול איראן, כל הדברים האלה, אף אחד לא חס עליו. אז זה החילוקי דעות, האנדרסטייטמנט של השנה, זה החילוקי דעות שהיו בהרצי הלוי. עכשיו אני חוזר לאייל זמיר. אז אייל זמיר, ככה, זה התחיל עם זה, שהתדרוכים וההדלפות נגדו, כאילו לא ממשלת נתניהו מינתה אותו, כאילו לא נתניהו סיפר על עת הזמיר הגיע, אז התחילו תדרוכים נגדו על חוסר סביעות רצון, על זה שהוא לא מלא את פקודות הדרג המדיני, וכו' וכו'. שלשום, ישיבה מצומצמת, אומר הרמטכ"ל אייל זמיר, במה שלא הוכחש על ידי דובר צה"ל, ככה אומר הרמטכ"ל אייל זמיר לראש הממשלה, איך זה נראה? זה חילוקי דעות. למה אתם תוקפים אותי? למה אתם מתדרכים נגדי באמצע המלחמה? למה
איך אומר, אתם הולכים לעשות מלכודת בעזה. זה עובר לציוצים של בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, הלוחם העמית שווייק, מפקד חטיבת הקומנדו יאיר נתניהו, שבאמת עושה כאן ימים כלילות במאמץ המלחמתי, ממיאמי הרחוקה. אומר, אתה בכלל, אבא לא רצה אותו. אבא, זה ישראל כץ רצה אותו, זה לא בחירה של אבא. מקטינה מאוד כהרגלה שרה נתניהו אתמול בציטוט של ירון אברהם, שגם כן אומרת, היו לי חששות שאייל זמיר לא יעמוד בלחצים מול התקשורת, אומרת את זה בשיחה, שלא הייתה תגובה מלשכת ראש ממשלה, לא, אפילו לא הוכחשה, בדרך כלל משקרים ומכחישים, הפעם הם אפילו לא הגיבו. היו לי, ידעתי שהוא לא יעמוד בלחצים של התקשורת, אני לא רציתי אותו. עכשיו, עוד יסופר על הלחצים של שרה ויאיר נתניהו, בעיקר של שרה נתניהו, למנות את אלוף זיני, לעומת נתניהו שהלך עם ישראל כץ ודיבר ומינה את, כידוע, את אייל זמיר, אבל אם למסכת ההשמצות והטינופים האלה, ערב אולי כיבוש עזה, ערב אולי כיבוש חלקים מעזה, אם לדבר הזה יקרה חילוקי דעות, אז אני באמת, אתה יודע מה, אני לא רוצה חילוקי דעות כאלה, אני חושב שזה חרפה, אני חושב שנתניהו, המציאות, יש לו בעיה עם המציאות, אז כשיש בעיה עם המציאות, אז רוצים לפגוע בנשיא בית המשפט העליון, ורוצים להדיח את היועמ"שית, כי החוק מפריע, לא היועמ"שית, החוק מפריע, אז נסיר אותה, ואולי הדברים יסתדרו, שנכשלים שנה ועשרה חודשים, ואהבת את כולם, הידחת את כולם, גירשת את כולם, מהרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, דרך שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, שגם נזרק בגלל חוק ההשתמטות שהוא לא הצליח להעביר, דרך שותפים קואליציונים בכירים, כמו שני רמטכ"לים אייזקוט וגנץ, דרך ראש השבק, דרך ראש אמן, אהבת את כולם, נשארת לבד מול שוקת שבורה, בלי תשובות, בלי כלום, שנה ועשרה חודשים של מלחמה עקובה מדם, ולא הבאת שום דבר, לא חטופים, לא אחת חמש, שתי הגדרות שאתה הגדרת כהגדרות, כמשימה של המלחמה, לא הצלחת לעשות שום דבר, אז אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אין כבר את מי להשים, אין כבר את מי להשים, אז בוא נשים את יאל זמיר, לא משנה שאנחנו מינינו אותו, והוא נכנס במרס, למות כל הקשקושים עכשיו, שבעצם לא רצינו גם אותו, וחכו, הוא רק התחיל, עוד מעט ההתקפות יהיו יותר ויותר, במקום להגיד אני בנימין נתניהו נכשלתי כישלון מוחלט בשבעה באוקטובר, נכשלתי כישלון מוחלט אחרי שנה ועשרה חודשים, אני מקווה בשביל עם ישראל, בשביל מדינת ישראל, בשביל צהל, בשביל החיילים שלנו, שהדברים האלה השתנו, אבל נכון לנקודת הזמן הזו, ערב ישיבת הקבינט, הובלתי את ישראל לשוקת שבורה. הדבר היחיד שיש לי לתת למדינת ישראל זה חזון של הרוגים ומלחמה ועשרות מיליארדים. אז זה לא חילוקי דעות בין ראש הממשלה לרמטכ"ל, זה שוב השלחת תיק, זה שוב זריקת האשמות, כמו שהיה עם הרצי הלוי, גם אז לא היה חילוקי דעות, וגם היום אין חילוקי דעות. זה למצוא את האשם, את האשם, להטיח בו את הכל, להתנער מאחריות להכל, ולהגיד אני לא אשם. אז אתה נתניהו, הכל עליך, מה לעשות? עכשיו שיכולה נווה דרומי להתלונן, כשאת תהיה ראש ממשלה, או שהטכנאי כאן יהיה ראש ממשלה, אנחנו נדבר עליו, כשהעורך יואב כהן יהיה ראש ממשלה, אנחנו נדבר עליו, רגע, מה לעשות שיש כאן ראש ממשלה, כולם הלכו, כולם התחלפו, כולם הוברחו, הוא היחיד שנשאר, ממשיך להוביל אותנו למקומות הכי גרועים, אז על מי נדבר? על מי נדבר? נדבר על יצחק רבין באוסלו? נדבר על אריק שרון בהתנתקות? ועוד דבר, נתניהו כיהן כאן המון המון שנים, חוץ מזה שהוא הצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות, אבל הוא כיהן כאן המון המון שנים. אם הוא היה חושב שאוסלו הוא אסון, היה צריך לבטל את אוסלו. להפך, הוא החזיר את חלקים בחברון. אם הוא היה חושב שההתנתקות היא אסון, אפשר לחזור, היה יכול לחזור בכל רגע נתון, להתיישב ברצועת עזה, וליישב את היישוב היהודי שם. עובדה שהוא לא עשה את זה. להפך, הוא הכיל והכיל ושילם ומימן ונתן וספג והלך לסבבים עלובים, ומיהר לזכור אותם, ובסוף על מי אתה מלין? על מי
אתה מלין? אתה היחיד שנמצא כאן כל השנים האלה, אתה היחיד שנמצא כאן מאז התחלת המלחמה, אז הנה נמצא עכשיו חילוקי דעות עלק. תפילו את התיק על הרמטכ"ל, תשתו לו את הדם כמו שתיתם להרצי הלוי, אבל אני לא יודע, אני רק תוהה מי הבא בתור אחרי הרמטכ"ל, אם הוא ילך חס וחלילה, הוא יתפטר חס וחלילה, מי הבא בתור? אולי ישראל כץ, אולי אני לא יודע מה, אבל תמיד יימצא האשם להגיד לכל השופרות, הנה השם, קדימה הסתער, בגללו הגענו לאן שהגענו.
טוב, אחת הבעיות של נתניהו לפני השבעה באוקטובר הייתה שהוא יותר מדי הלך עם מערכת הביטחון ולא התנגד לה, וגם זה להיות חלק מהקונספציה. כל דבר שמערכת הביטחון אומרת, להנהן ולהגיד אמן. למזלנו, נתניהו הבין את הלקח לפחות הזה, ומאז השבעה באוקטובר הוא מבקש לאתגר את מערכת הביטחון, הוא גם לקח לעצמו מזכיר צבאי שהוא לא היה חלק מהקונספציה, רומן גופמן, כולם מכירים את הסרטון שהוא נואם שם על הבמה, וכל ראשי הקונספציה, לובשי המדים, צוחקים לו בפרצוף. אז היום רומן גופמן הוא מזכיר צבאי של ראש הממשלה, דמות אחרת לגמרי, התקפית, אז עושה רושם שנתניהו, לפחות את מערכת היחסים שלו עם מערכת הביטחון, מנסה לתקן, וטוב שכך. וכן, בין נתניהו לבין הרמטכ"ל יש חילוקי דעות. ההדלפות שפרסמו, מה שקודם ברק הקריא, כתבים צבאיים מאוד רציניים כמו יוסי יהושע, אומרים שזה לא היה ככה, השיחה על נתניהו בכלל לא הייתה, ההדלפות האלה לא נכונות, וחבל שאנשים מסתמכים על ההדלפות שהן מעוותות.
תיקון קטן, הדבר היחיד שדובר צה"ל, רגע, רק תיקון. הדבר היחיד שדובר צה"ל,
אני לא תיקנתי אותך כשאתה אמרת בשידור המצאות. אבל אני לא תיקנתי אותך. אני התאפקתי עכשיו.
ההתקפה שלו על הבן של נתניהו, שתקף אותו בציוצים.
אוקיי, התאפקתי עכשיו, למרות שהיו לך המצאות תוך כדי הטקסט שנתת. המצאות
יש לך, אל תתחיל עם המצאות. אל תתחיל עם המצאות, תגיד לי המצאה אחת. אחת.
אני עכשיו מדברת. אני לא קיבלתי ממך תשובה תוך כדי הטקסט שלך, כששאלתי אותך אם התנגדת לשליט או לאוסלו או להתנתקות.
מה אני קשור לאוסלו? הייתי אז
אני רוצה להמשיך ולתת את הדברים שיש לי להגיד. אז כל מה שקודם ברק ציטט, כל ההדלפות האלה הן פשוט לא נכונות, ויש חילוקי דעות וזה בסדר גמור, ועדיפה לנו, עדיף למדינה חילוקי דעות בין דרג מדיני לדרג צבאי, מאשר אחידות הדעים שהייתה פה לפני השבעה באוקטובר, שאנחנו כולם יודעים למה היא הובילה לשבעה באוקטובר, אם אני באמת צריכה להגיד לעשות את האחד ועוד אחד הזה. ואני גם הרצי הלוי עוד יסופר על מה שקרה להרצי הלוי. וואו, מי ישמע? מה קרה להרצי הלוי? מה קרה? העבירו עליו ביקורת, לא אהבו את המדיניות שלו, חשבו שהוא לא הולך עם מה שהממשלה מבקשת. מי ישמע? מה עוד יסופר על הרצי הלוי? אני חושבת שהיה מצופה שהאמירה תהיה, שהמשפט יהיה, עוד יסופר על הכשל של הרצי הלוי שהוביל לשבעה באוקטובר. הרצי הלוי, שכשהוא מונה לתפקיד, הדבר הראשון שהוא דיבר עליו היה האיום הפנימי והפילוג הפנימי. עוד על זה יסופר, על התודעה של הדרג הצבאי לפני השבעה באוקטובר. על זה יסופר עוד הרבה, על האסון הגדול שפקד אותנו, ואיפה הייתה התודעה של האנשים האלה. אלא אם כן, המחשבה שלכם וכל התודעה שלכם מתנקזת לנתניהו, ולא מתעסקת במדינת ישראל. כי על זה עוד ידובר. על מה שקרה פה לפני השבעה באוקטובר, על הלך הרוח, על העיסוק של הצבא בפוליטיקה, על זה יסופר עוד הרבה. ולכן אני גם לגבי הלחימה בעזה ומה שיעשו שם, והקשר בין זמיר נתניהו, אני חושבת שאני די רגועה, וכמו שאמרתי בהתחלה, נתניהו ככל הנראה למד את הלקח מהקשר שלו עם מערכת הביטחון מלפני השבעה באוקטובר, וזה בא לידי ביטוי גם בשאלות וגם בדרישות שלו מהדרג הצבאי. ואני שוב אחזור על זה, ההתנגדות של הצבא הייתה לפי הדיווחים לא רק לכיבוש עזה עכשיו כאילו, לא כאילו, לא רק עכשיו בגלל חיי חטופים, אלא גם קודם ביחס לעיר ההומניטרית, העיר ההומניטרית שאין לה קשר למה שקורה עכשיו.
טוב, אז קודם כל לגבי הציטוטים דייקים, הדבר היחיד שדובר צהל, ואתם מוזמנים לפנות לדובר צהל, או שיקחיש אותי, הדבר היחיד שהוא הכחיש, דובר צהל, זה את הדברים שהרמטכ"ל אמר על הדברי בלע של מפקד הקומנדו יאיר נתניהו ממיאמי. זה הדבר היחיד. כל השאר הוא לא הכחיש במילה, רוצה לומר הכל נאמר. גם על זה שאתם מכניסים אותנו למלכודת, גם על זה למה אתם מתדרכים, כל הדברים האלה נאמר, דובר צהל לא התייחס לזה. לא התייחס, אישר. עכשיו לגבי העובדה שהצמיחה שנתניהו לא מקשיב או מאתגר את הדרג, תזבי, לא זוכר את הניסוח. אז קודם כל, שני דברים. דבר ראשון, נתניהו לימד אותנו כל השנים.
גם אתה צריך להיות שמח.
נתניהו לימד אותנו כל השנים, שיש אחראי עם עדיפות, עם אחריות, איך הוא אמר, עודפת פלוס פלוס לכל מה שקשור לעניינים הביטחוניים, צבאיים, מדיניים במדינת ישראל, קוראים לו ראש ממשלה, איך אני יודע. הוא היה כאן לפרקי זמן קצרים, יושב ראש אופוזיציה. הוא אמר את זה לרבין ופרס, בשנות ה-90, בתקופת הפיגועים. הוא אמר את זה לאהוד אולמרט ב-2006 ו-2007 ו-2008, באין ספור נאומים והכרזות, אל תפילו תיקים על שר הביטחון, על מה שהוא קרא אז כישלון מלחמת לבנון השנייה. אל תפילו את זה, אל תפיל את האשמה על שר הביטחון, אל תפיל את האשמה על הרמטכ"ל. אתה ראש הממשלה השם, אתה ורק אתה, והאחריות עודפת עליך, על זה שהימ"חים לא היו מוכנים, על זה שצהל לא היה ערוך, אתה השם, אתה, כל האחריות היא עליך. זה כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה. כשהוא היה ראש ממשלה, בכישלון הכי גדול, בטבח הכי גדול, בקריסה הכי גדולה, הקריאה 7 באוקטובר, אז מה פתאום שאני אשם? אני אשם, אני מאשם ראש ממשלה, רק שאני יושב ראש אופוזיציה. עכשיו אני ראש ממשלה, מה פתאום? זה אשם, והוא אשם, וסבתא שלי אשמה. עכשיו בוא נלך מה7 באוקטובר ועד עכשיו, שנה ו10 חודשים. את אומרת שהוא למד, הוא למד והוא מאתגר את הדרג הצבאי. לאן הגענו? לאן ריבון העולמים הגענו אחרי הלימודים של נתניהו? 10 חודשים, מאות הרוגים, יישובים עדיין לא שוקמו ולא חזרו, אלפים של אלפים של חיילים פצועים, באמת עשרות מיליארדים שהושקעו במלחמה, לאן הגענו? אז אני אגיד לכם לאן הגענו ערב ישיבת הקבינט, היא בהנהגתו של נתניהו, שלמד מהלקחים ומאז הוא רק מאתגר את מערכת הביטחון, והוא יודע לאן ללכת, אז עוד פעם אני אחזור, הגענו למצב שחמאס מקבל סיוע הומניטרי כמו שהוא לא קיבל מעולם, הגענו למצב שהוא מקבל גם הפסקת אש יותר משבוע, הגענו למצב שכל שלושת רבעי עולם נגדנו, עם מדינה אחר מדינה, ולא הקטנות שבהם, הגדולות שבהם, על הכרזה במדינה פלסטינית. הגענו למצב שבאמת ישראלים כבר מתחילים לחשוש להסתובב בחול. הגענו למצב שיש לנו, יש נגדנו איומים בכל מיני גופים בינלאומיים שיפגעו בנו, וידירו אותנו, ויסלקו אותנו. עזבו אירועי ספורט ותרבות, שזה חשוב מאוד, בדברים שיפגעו בהייטק, ובייצוא, ובמדע, וברפואה, בכל הדברים האלה שכל אחד ממכם ירגיש את זה. וזה נתניהו שהפיק לקחים, ולמד משנים עברו, והחליט עכשיו שהוא ילווה, והוא יאתגר, אז אבוי לאתגור, ואבוי למה שהוא הוביל אותנו, הוביל אותנו לשוקת שבורה, לכלום. עכשיו, הוא הגדיר שתי מטרות, הרי הוא הגדיר שתי מטרות למלחמה, מיטוט חמאס והשבת החטופים, נכשל במיטוט חמאס, נכשל בהחזרת החטופים, זה האיש שהגברת דרומי מגינה עליו בכזה לאט, הולכת אחורה עד אוסלו, עוד מתאשים גם את בן גוריון, ואת לוי אשכול, ואת כל העולם בכישלון הנורא. ויש כאן שני כישלונות שלא יעזרו, נתניהו זה איש תאב קרדיטים, ותאב מחמאות, וכל השופרות שלו, באותם 12 ימים של מלחמת המלחמה מול איראן, תפרגנו לו, נתנו לו קרדיט, ונתנו קרדיט, כל הכבוד, המלחמה באיראן, אלוהים יודע מה יש שם, מה חיסלו, מה לא חיסלו, מה הרסו, מה לא הרסו, אבל הנה קרדיט, כל הכבוד לנתניהו, על 12 הימים המופלאים במלחמה מול איראן. אבל שני דברים ילוו אותך לעד. קודם כל הטבח הזה שיהיה על ראשך, גם עוד 300, אתה יודע, הוא בן של היסטוריון עם תודעה היסטורית מאוד מאוד מפותחת. האנשים בני תמותה רגילים, לא מעניין את מה יכתבו עליהם עוד 300, 400, 800 שנה. אותו זה מאוד מאוד מעסיק. אז השורה הזאת היה ראש ממשלה בתקופת הטבח הנורא ביותר מאז השואה על הראש שלך, ולצערנו הרב, ערב ישיבת הקבינט היום ב-6 בערב, הובלת אותנו לכלום,
ושום דבר בעזה, ולדרך לא מוצא, העולם נגדנו, סנקציות עוד מעט.
נלך שבועיים אחורה, בכל האולפנים שישבת בהם, יצאת נגד מי שדיבר על כישלון מוסרי, על מי שאמר שיש רב בעזה, יצאת נגד האמירות האלה?
אני אמרתי כישלון מוסרי.
לא, ישבת באולפנים שבהם אמרו כישלון מוסרי,
מי שדיבר על רב בעזה, באנגלית.
יצאת נגד קמפיינים שהיו?
עובדות, עובדות, נווה. מי שדיבר באנגלית כדי לרצות את דעת הקהל בארצות הברית ולרצות את חלקים בממשל שמאוד כועסים וכמובן באירופה, מי שאמר באנגלית, בסרטון באנגלית, יש רב בעזה, זה בנימין נתניהו.
שאלתי עליך.
בנימין נתניהו.
אתה יושב פה מטיף מוסר, שאלתי עליך. בנימין נתניהו,
אבל הוא אמר, מה את מלינה עליי? לכי אליו, תתקי עליו.
אבל אני רוצה לדבר עליך.
אבל הוא ראש ממשלה, מה אני? כולה בן אדם מדבר ברדיו ובטלוויזיה. מי אני?
אתה ישבת באולפנים שבהם ידעו את קמפיין הרעב. יצאת נגד זה, יצאת נגד הפגיעה בישראל, יצאת נגד זה, אני שואלת שאלה פשוטה.
תראה, באמת, בואי, גם הטכנאי השם, וגם יואב העורך השם, וגם שש שנים
אומר לו השם. אני מדברת איתך, לא עם הטכנאי ולא עם יואב, אני מדברת איתך.
ראש הממשלה באנגלית, כדרכו, בעברית הוא מקשקש ככה.
שוב, אין טיעון חוץ מביבי.
באנגלית הוא אומר ככה, ראש הממשלה שהוא הסמכות הגבוהה ביותר,
הקובעת ביותר, אמרת משהו?
הקובעת ביותר, אמר שיש רעב בעזה. אז אני מבקש, אם יש לך טענות לגבי הדבר הזה, תבואי אליו בטענות, ותתני לו, ותתקפי אותו, הגיע הזמן שתתקפי אותו.
יש תשובה עניינית?
פרסומות.
בוקר טוב לצביקה מור, חבר פורום תקווה, ואביו של החטוף איתן מור.
בוקר טוב.
אתמול במהלך דיון סוער בכנסת תקפת את האומנים שחתמו על העצומה ואמרת שהם בוגדים בבני עמם, ואני ממשיך את הציטוט שלך, מי יודע כמה מכות הבן שלי חטף בגלל האומנים הארורים האלה. הלוואי שהם יעזרו אותנו שירדו מהארץ עם האזרחויות הזרות שלהם, כן. בוא תפרט, תתייחס.
אפשר גם להכניס לתוך זה גם את הלשעברים עם הסרטון שלהם.
כן.
אז גם כן, להכניס את כולם לשם.
זאת אומרת, אתה חושב שהעצומה עצומה של האומנים והלשעברים גרמים למחבלי חמאס הארורים להקות את הבן שלך או להתאכזר?
אני לוקח בחשבון שכן, אני לוקח בחשבון שכן, אבל מה שבטוח, יש פה סיוע לאויב בזמן מלחמה, שזה כבר דבר שהוכשר פה מזמן, מזמן, מזמן על ידי השמאל, וחבל שככה. חבל שאיבדו את האחווה, את הדבר הבסיסי. גם זוג הורים שיש ביניהם מריבות וחוסר שלום בית, כשהילד מאוד מאוד חולה, הם יודעים לשים בצד ועכשיו להציל את הילד. וזה לא מה שאנחנו רואים שקורה פה. אז לצאת בעצומה כזאת, ולהגיד שחיילי צהל מבצעים פשעי מלחמה ורצח חם ועוד כל מיני שקרים כאלה, זה דבר חמור מאוד. וחבל שהם, ואני מקווה מאוד שהם ישלמו על זה גם את המחיר, הציבור יבוא איתם חשבון.
למה אתה חושב שהם הוציאו את העצומה הזאת? מה גרם להם לבוא ולכתוב דבר כזה?
טוב, זה כבר, אנחנו כבר 3 שנים פה בפסיכוזת המונים. ההגדרה של פסיכוזת המונים, לפי פרופסור דסמט, זה שאדם מאבד את שיקול דעתו, ואז הוא עובר על קווים אדומים שמעולם הוא לא היה עובר עליהם. בעצם הם איבדו לחלוטין את הדת. אתה לא קורא לפני מה שאתה חותם, יש לך בני משפחה שהם לוחמים, יש לך שכנים שהם לוחמים, וגם אם אין לך, אתה לא מסתכל, חיילי צהל מבצעים פשעי מלחמה, הם הורגים ילדים בשביל תחביב כמו יאיר גולן.
הוא אחרי זה חזר בו, ונגיד אנחנו את המובן מאליו, חיילי צהל הם חיילים מופלאים שעושים עבודה באמת בתנאים בלתי אפשריים, שאף מדינה אחרת, בתנאים כל כך קשים, בתוך שטח בנוי, כשהמנובלים האלה מתחבים בגני ילדים, בבתי חולים, בין האזרחים, ולמרות זאת משתדלים ועושים הכל, הכל, גם לצערנו במחיר חיילים שלנו, כדי לא לפגוע בחפים מפשע, וזה גם צריך להיאמר.
צביקה, אנחנו היום לקראת ישיבת קבינט בנוגע למה שישראל תעשה בעזה, מה עמדתך?
עמדתי שאנחנו, בוא נגיד ככה, האם המלחמה הזאת הכרחית, בלי קשר לחטופים, נגיד שאין לנו חטופים בעזה, האם המלחמה הזאת הכרחית? בוודאי שהיא הכרחית, הם לא יכולים להישאר השכנים שלנו. וכיוון שאין איזשהו כפתור שיעלים את כולם לאוסטרליה, אז המלחמה הזאת היא הכרחית, בלי קשר לחטופים. עכשיו יש שם חטופים, וזו טרגדיה גדולה מאוד, ולא צריך ללמד אותי. יש לנו שם חטופים, וכיוון שמדינת ישראל לא יכולה להיכנע לחמאס, ומדינת ישראל כבר נסוגה ונסוגה ונסוגה מהדרישות שלה במסע ומתן, אז אין לנו שום ברירה אחרת, אנחנו חייבים להוציא את היקרים שלנו.
צבי כמור, אני שומע אותך הרבה, זה לא סוד שאתה תומך תמיכה מוחלטת בקואליציה הנוכחית, באחת מפלגות הקואליציה הנוכחית.
לא, הוא מבקר הרבה את ראש הממשלה.
עברנו שנה ועשרה חודשים של מלחמה עקובה מדם, עם מאות חיילים הרוגים, עם אלפי חיילים פצועים, עם באמת, המלחמה ארוכה ביותר. איפה טעינו?
איפה טעינו? לדעתי, ראש הממשלה טעה כשהוא שם את החטופים למעלה, בראש הרשימה.
כלומר?
אני חושב, כלומר, שני דברים. קודם כל, זה שאנחנו לא מפסיקים לספר לאויב כמה החטופים חשובים לנו, והם המטרה הראשונה, זה באמת, הם באמת חשובים לנו מאוד, זה ברור. אבל כל הסיפור הזה לאויב כל הזמן, זה לא משרת אותנו, זה מכשיר אותם עוד בפנים. אבל יש כאן משהו עמוק יותר מזה. ברגע שכל המאמץ הצבאי מכוון בסופו של דבר להביא את חמאס לשולחן המסע ומתן, אז חמאס עסוק רק בשתי שאלות, האם להגיע לשולחן המסע ומתן, ומתי להגיע לשולחן המסע ומתן. חמאס מעולם לא היה עסוק בהישרדות שלו, למעט בנובמבר 23. לא היה עסוק בהישרדות שלו. ולכן אנחנו מגיעים למצב הזה.
כן, אבל אתה יודע, אתה בא כאן בטענה לראש ממשלה שמעלה,
נכון.
מעלה לראש סדר הפעולות עיני החטופים, אבל אתה יודע, אתה במדינה דמוקרטית, ואנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית, אנחנו לא רוצים להיות דומים לשכנים שלנו. יש לך כאן אנשים, גם משפחות חטופים, אתה יודע, דיברה עכשיו עינב צנגאוקר, אני עוד מעט תמצא את הקטע שהיא אמרה, משפחות חטופים אחרות, שמדברות ונועמות, ומתראיינות, ומפגינים, אתה לא יכול גם את זה למנוע, אתה לא יכול למנוע את זה, זכותם לעשות את זה, וזכותם הדמוקרטית לעשות את זה, אז גם אם ראש הממשלה היה אומר דבר כזה, דבר אחר, בסוף יש כאן עשרות רבות של אלפים שמפגינים למען שחרורם, מה תעשה, תמנע מהם להפגין?
הוא לא אמר שהוא מנע מהם להפגין.
אני לא יכול למנוע מאף אחד להפגין. אבל אני חושב שבתקנות לשעת חירום בזמן מלחמה, בהחלט אפשר להטיל על התקשורת, בהחלט אפשר להטיל על התקשורת.
אתה אומר ששנה ועשרה חודשים להטיל צווים ולמנוע מהתקשורת, מה, לסקר את אותן הפגנות?
אני לא מבין, אני לא מבין. צריך לשחרר את החטופים בכל מחיר, נכון?
לא, אבל צריך להבין, אתה בא ואומר צבי כמור, צריך...
אני הבנתי אותך, ברק, אני הבנתי אותך.
אוקיי.
אני עונה. אם אנחנו מבינים, שהעיסוק הפומבי בעניין החטופים הוא מפריע לנו במסע ומתן, הוא מעלה את המחיר, חמאס מעוניין בהפגנות, בצעדות, בשיירות, בשלטים, בדגלים הצהובים. אם אנחנו מבינים שזה מפריע לנו במסע ומתן, והיעדר של כל מה שאמרתי, של כל הרשימה הזאת, תעזור לנו במסע ומתן לטובת החטופים. אז למה לא? להטיל הגבלות כמה זמן שצריך.
זה לא רק אתה יודע, גם משפחות, גם חטופים שחזרו לכאן, גם חטופים שחזרו משוחררים מאימת שוביהם במנהרות עזה, באו ואמרו, תפגינו, תצאו לרחובות, תקימו כל זעקה כדי לשחרר את האחים שלנו, מה אתה אומר להם?
אבל מה אתה רוצה שהם יגידו? ברור שאם אתה יושב בשבי חמאס, אתה רואה אנשים מפגינים,
אם הם היו חושבים כמו צבי כמור, אתה יודע מה? לפחות הם לא היו אומרים מילה.
אבל צביקה אומר לך משהו אחר, צביקה אומר לך, אני מודע לרגש, אני יודע שהדברים האלה מחזקים את מי שבשבי, אני מסתכל על התמונה היותר רחבה, הוא כבר אומר את זה במשך שנה ועשרה חודשים, הוא לא בא ומזלזל בהם, הוא לא בא ומוריד אותם,
הוא אומר שאם אפשר היה להטיל הגבלות על התקשורת מלסקר את אותן הפגנות, זה מה שצביקה אומר, אני מדייק?
כן, אם אנחנו מבינים שזה
תורם לנו, להגביל את האפשרות לערוצי הטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, תקשורת בכלל, לשדר את הפגנות החטופים, למשל את הזעקה עכשיו של עינב צנגאוקר, בעד מה שצביקה אומר, למנוע את שידור הדברים של עינב צנגאוקר?
אני חושבת שהתקשורת הישראלית, לא כולה, חלקה לאורך המלחמה הזאת, ובייחוד בשבועיים האחרונים, אנחנו ראינו אירועים שהם פשוט לא עומדים בהלימה עם האינטרסים של המדינה ושל מטרות המלחמה.
אני שואל אותך שאלה קונקרטית, צביקה בעד להפעיל חוקים, חוקים שבזמן מלחמה, כמו שהוא אומר,
כן.
שימנעו שידור של... הפגנות של לשחרור חטופים, דברים שאומרים בני משפחות חטופים, אמרנו, אקטואלי, הכי אקטואלי, עינב צנגאוקר מהבוקר, לא להשמיע אותה.
לא, שנייה אחת, בוא תהיה הוגן, זה לא לככה, יש פה משפט מקדים. המשפט המקדים הוא, כיוון שאנחנו יודעים בוודאות, שהדברים האלה משאירים את החטופים שלנו עוד זמן בפנים, כמו שאולמרט ב-2009, תעשו גוגל, התחנן לנועם שליט, זיכרונו לברכה, תורידו את הלהבות בהפגנות, בצעדות, בכל הדברים שלכם, כי אנחנו נגיע למחיר שלא נוכל לשלם, זה ברור, ואנחנו יודעים שחמאס מעוניין בזה, אז כיוון שככה, צריך להגביל את זה, כי הרי החטופים זה בכל מחיר,
צביקה, נכון? יש לי שאלה אחרת.
בכל מחיר זה גם זה.
צביקה, יש לי שאלה אחרת. הוויכוח עכשיו בין הדרג המודיעין הצבאי הוא על התוכנית. האם ללכת לכיבוש מלא של הרצועה, או כיתור של עזה ומחנות המרכז? יש לך עמדה גם בזה?
אני חושב שזה צריך להיות בבת אחת, אוקיי? לא... לא משהו שאני, בוא נגיד ככה, אני לא יודע בדיוק מה קורה עם הרמטכ"ל, אני ניזון כמו כולם מהתקשורת, אבל אם הדברים האלה נכונים, הדברים האלה שהרמטכ"ל מאיים עלינו בהמון הרוגים, והרמטכ"ל ומספר לנו על פגיעה בחטופים ודברים מהסוג הזה, אז והוא יהיה עסוק בלמסמס את המלחמה, זה דבר שהוא חמור מאוד. אני שוב, אני אומר את זה בהסתייגות, כן? עם הדברים האלה נכונים, עם מה שמופיע בתקשורת.
ואיך אתה מסביר את המעבר של נתניהו? אתה ביקרת אותו בשבועות האחרונים על זה שהוא הולך לעסקה ומוותר על כל הקווים האדומים של ישראל, ועכשיו הוא הולך לכיוון האחר.
כן, אבל בדגש על זה שהעסקה שהוא הלך עליה היא עסקה שמשאירה מאחור...
חלקית, עסקה חלקית.
כן, עסקה חלקית שמשאירה מאחור חצי מהחטופים החיים והחללים, מי יודע לעוד כמה זמן ומי יודע אם בכלל נראה אותם.
אז איך אתה מסביר את המעבר הזה?
פשוט מאוד, פשוט מאוד. כי חמאס סירב וסירב, כמו תמיד, הערבים מצילים אותנו. הם מצילים אותנו מעצמנו, הערבים.
אני רוצה לצטט לך בכל זאת הדברים שנפתן גאוקר אמרה, אתה רוצה... בוא נשמע אותם.
בבקשה.
בוא נשמע.
זהו ערב גורלי לחייו של מתן ושל עוד 49 חטופים וחטופה. זהו ערב גורלי לחיי המדינה שלנו. מי שמדבר על הסכם כולל לא הולך לכבוש את הרצועה ומעמיד חטופים וחיילים בסכנה. הוא שיקר לי. הוא שיקר לכולנו. לנתניהו אין שום כוונה להחזיר את הילדים שלנו. הוא החליט לגזור עלינו מלחמת נצח והתנחלויות בעזה בשביל בן גביר וסמוטריץ'.
תגובתך, צביקה.
כן, אז אנחנו נמצאים במלחמה, וכמו שאמרתי, המלחמה הזאת היא הכרחית בלי קשר לחטופים. אם יש אפשרות כזאת להוציא עכשיו את כל החטופים, לצאת מעזה ולהיכנס בהם אחר כך, אז אני חותם על זה עכשיו. אבל כיוון שאין שום אפשרות כזאת, זה לא יקרה בחיים, חמאס לא יאפשר את זה, העולם לא יאפשר את זה, מועצת הביטחון של האום לא תאפשר את זה, אז אין לנו ברירה.
אתה לא חושב שחמאס, אתה חושב שחמאס יחזיר לנו את כל החטופים?
חמאס מעצמו לעולם לא יחזיר לנו את כל החטופים. לעולם לא. עכשיו, המלחמה הזאת היא לא מלחמה עבור החטופים, כי אם היא עבור החטופים, אתה צריך לעשות חשבון דמים. כמה חיילים אתה תקריב עבור החטופים. המלחמה הזאת היא עבור הביטחון של המדינה, החזרת ההרתעה של המדינה, היכולת של קיבוצי העוטף לחזור לשם, וכמובן, כמובן גם להחזיר את החטופים. האם יש למישהו ביטוח שכל החטופים יחזרו? לא, גם אין שום ביטוח שכל החיילים יחזרו. מה לעשות? מלחמה, אנחנו בטרגדיה נוראית. מה לעשות? מה לעשות? אבל זה שמדינת ישראל תיקנע? מה זה להיקנע? אם אתם רוצים להיקנע, בבקשה, תעברו משפחה, משפחה שקולה, תבקשו ממנה רשות, שקורבנה יהיה לשב, תעברו פצוע פצוע, שישיר יד, רגל, אוזן, עין בעזה, ותבקשו ממנו רשות, שהקורבן שלו יהיה לשב.
צביקה מור, חבר פורום תקווה ואוויר של החטוף איתן מור, תודה רבה רבה שהיית
איתן. תודה צביקה.
תורות טובות, לכולם.
לכולם, בעזרת השם. ובוקר טוב לנועם מבורך, מפורום הנשים הדתיות, שותפים לשירות.
שותפות לשירות. בוקר טוב.
ואתמול, על רקע הניסיונות המחודשים לחוקק את חוק הגיוס, הפטור מגיוס, אתם נפגשות עם היושב ראש החדש של ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט.
נכון מאוד, אתמול נפגשנו פעם ראשונה עם בועז ביסמוט אחרי התפקיד החדש, לא לבד עם כל ארגוני המשרתים, כי הסברנו לו שכמו שבטנק כולנו ביחד, אז גם בכנסת כולנו ביחד, ובעיקר הבארנו שמה שקרה בליל איראן, שהיה חדר סגור של ועדת חוץ וביטחון עם ח"כים חרדים ועסקנים חרדים, כדי לתפור איזשהו הסכם שבסוף אנחנו משלמים אותו, אנחנו יוצאים לקרב בעקבות ההסכמים האלה, על כל מיני עטבות למשתמטים, אז זה כבר לא יקרה יותר. לא יהיה חדר סגור בלעדינו שבו דנים בדבר הזה, שנקרא שירות בצהל.
ומה הוא אמר לכם?
מה הוא אמר?
אז הוא מאוד הקשיב, אני חייבת להגיד שהוא באמת הבין, והוא הקשיב, והוא בא לשמוע, הוא לא בא להטריס, הוא לא בא לאתגר אותנו, היה לו חשוב באמת להבין, הוא גם מאוד העריך, וגם באמת הודעה ברמה האישית, וזה דבר מאוד מאוד יפה, זה אומר שפניו באמת לכיוון הטוב, ואמרנו לו, אם פניך לכיוון הטוב, ואתה רוצה להביא פה חוק משמעותי, אז אנחנו איתך, אבל יש איזה גבולות אדומים, ויש איזה איך שזה צריך לעבוד, והשגנו את המצווה שלנו, בעיקר אמרנו לו, אי אפשר כרגע לתת מתנות ולעצור את רכבת הגיוס שיצא.
הוא אמר לכם משהו על הזמנים? דיברתם איתו על הזמנים?
הוא אמר לנו שהוא נחוס, הוא אמר כיור בעלת חוץ וביטחון, שמתעסק שוב במה שצדיקה היקר דיבר עליו לפני שנייה, שמתעסק במלחמה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה, שהוא מאוד מאוד לחוץ להביא פתרון מהיר. מה זה אומר להביא פתרון מהיר? אני שאלתי אותו, הוא גם לא ידע להגיד מה זה אומר, ואם זה מסוגל. אני חושבת שאחרי שנתיים,
לאף אחד פה אין קסמים. נו, אבל אני חייב להקריא לך, ואני תוהה, את יודעת, הבוקר, אני לא יודע אם קראת, ראית, העבירו אלייך, היומונים החרדים שמייצגים את הרבנים החרדים, החסידים, הליטאים של ש"ס, יוצאים במתקפה רבתי. ואני מקריא לך את הכותרת למשל של יתד נאמן, יתד נאמן זה העיתון של דגל התורה הליטאים, שהם יהיו, הם יהיו שיחליטו, ש"ס תלך בעקבותיהם וגם החסידים. וכותרת הגג היא כשמדינת ישראל דורסת את הקו האדום, שלטון הכוח הדורסני פוגש את עולם התורה. רבנו מרן הגרד לנדאו שליטה, הרשויות ימצאו את עצמם מול יהדות חרדית עולמית מלוכדת הנלחמת על נשמת אפה. לכל אורך העמוד המילה בשחור מלחמה, והכותרת שני כוחות שיטור ואכיפה צבאיים החלו בפשיטות ליליות על בתי בני ישיבות במטרה לעוצרם באבון לימוד תורה. שני אחים תלמידי ישיבה נעצרו בביתם ומעצרם הוא ערך אתמול בית דין צבאי ועוד 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 טקסטים קשים, אגרסיביים. איך את יכולה להגיע להסכמות עם טקסטים כאלה? עכשיו אני אומר לה, עיתון הדרך של ש"ס עם טקסטים דומים, עיתונים, עיתון המבשר ועיתון המודיע עם טקסטים כאלה, איך מגיעים להסכמות?
אז בוא אני אסביר, קודם כל אנחנו חיים במדינה שנייה, מי שחושב שהמלחמה העיקרית שלנו עכשיו זה על הנושא של האם בחור שלא לומד או כן לומד יישאר בישיבה, אז הוא מתבלבל, כי המלחמה היא בעזה והמלחמה שלנו היא על החטופים, וזה בדיוק מראה את הניתוק. אז מה שאמרנו לביסמוט הוא בדיוק כזה, את ההסכמות, את החוק תעשה עם השטח, עם הציבור שרוצה להתגייס, עם האנשים שלא יכולים להתגייס מהציבור החרדי, כי יפגעו להם בסידוך. עם זה עושים את ההסכמות. הסכמות ופתרון לא עושים עם מנהיגות חרדית פושעת. פושעת, כמי שבחריז מלחמה, ביום שאנחנו יודעים כי תושבי הצפון לא בטוח בטוחים בבית שלהם, ותושבי הדרום לא כולם יכלו לחזור, ושיש לנו חטופים בעזה, וזה המלחמה שתנהל, אל תעשו איתו הסכמות, תוציאו אותו מהשיח, אנחנו לא צריכים אותו. הציבור החרדי הוכיח מאוד יפה, במיוחד בחודשים האחרונים, שהוא רוצה להיות חלק, הוא רוצה להתגייס לחטיבת החשמונאים.
איפה שמר?
כן, היה גם את הטקס המרגש מאוד שראינו השבוע.
נועה, זה מספרים קטנים, חלק מהם זה חוזרים בשאלה, חלק מהם זה אנשים שנפלטו מכל המסגרות, חלק מהם זה אנשים שלא יכולים להיכנס לשכונות החרדיות שלהם. בואי, עזבי, זה ממש מספרים קטנים ביחס לציבור החרדי הגדול.
בסדר, נכון, הציבור החרדי הגדול עוד לא, כי הוא מפחד, וכל מי שיוצא החוצה הוא כנראה אמיץ, והוא לא יכול לעשות את זה לבד, וצריך לקרות פה תהליך, אבל גם ב-2003, שנתניהו עצר את קצבאות הילדים, אף אחד לבחורת לא היה בעבודה.
נכון,
אבל יש לי שאלה אחרת.
אז נכון, אין לי זמן לבזבז, אין לי זמן לבזל ברמת מדינת ישראל שלחכות עשור שזה יקרה, אבל אני גם לא כופה לציבור חרדי שמחר בבקום כל 80 אלף חיילים בבריכה הזאת של הגיוס חרדי יהיו.
נועה, יש לנו...
אני יצרים פתרון אמצע, אני יצרים תהליך, אבל תהליך שעובד, תהליך שיוצא לדרך, לא רכבת שמקרטעת.
נועה, לסיום, אין לנו הרבה זמן, אבל ממה שאני מבינה, יש ח"כים חרדים שכן משתפים פעולה, שכן מגיעים, וכן יש מצידם רצון להעביר את החוק הזה. הוא אמר לכם משהו על זה, בועז ביסמוט?
הוא לא אמר לנו זה, הוא אמר לנו שהוא נפגש, אבל אני יכולה להגיד לך שאני לא מצאתי עדיין חג חרדי אחד שלי, כמגויסת 330 ימי מילואים, בעל שהיה בכל חזית אפשרית, בכל כך הרבה ימים בלי זיק החול בוואטסאפ, שהסכים להיפגש איתי ולדבר איתי.
אף חג חרדי לא הסכים להיפגש איתך?
אף אחד, למרות שביקשתי עשרות פעמים וניגשתי אחרי הוועדה, ושלחתי מכתבים ושלחתי לא שר ולא חברי כנסת חרדי, שהסכים לשמוע מי...
ניסיתי משה ארבל? סתם מעניין.
גם. שלוש פעמים, אני יכולה להוכיח.
אבל מה התשובות, מה הם אומרים לך?
שהם לא מוכנים להסתכל, הם לא עונים, הם בכלל לא עונים, אבל למה? כי הם לא מוכנים להסתכל בעיניים, ולכן מבחינתי זו הנהגה שלא בגללי היא פושעת, היא פושעת עבור מדינת ישראל, ואנחנו, אני לא הולכת להחליף אותה, כי זה לא הציבור שלי, אני לא בוחרת להם, אבל אני רוצה שאני אספר ערבות עם הציבור החרדי מלמטה, לא עם הלמעלה, מלמטה.
אבל איך זה ציבור שהולך אחרי רבנים, איך אפשר מול הקצנה של הרבנים, יש כאן הקצנה אדירה של הרבנים, גם החסידים, גם שס, גם ליטאים.
נכון, אז אנחנו יודעים שהרבה מאוד תהליכים חברתיים וציבוריים מתנהלים לפי התנהלות כלכלית, וגם לפני 2003 אף אחד לא חשב שחרדיות יתפלגו בשוק העבודה, עוד נשים שיעבדו במשרד משותף, שומו שמיים, מי שמע על הדבר הזה, ויש תהליך שנעשה בעקבות היבטים כלכליים, וזה מה שצריך לעשות פה, התנהגות כלכלית, מדינת ישראל יודעת לעשות את זה מעולה, ביבי יודע לעשות את זה מעולה, ואנחנו מבקשים מהממשלה שאנחנו בחרנו בה, אני הצבעתי לממשלה הזאת ואני תומכת בה, שתעשה את זה בדיוק בגלל איתן מור, איתן מור ושר החטופים, אם לא יהיה פה צבא חזק, לא נצליח להיכנס.
נועם מבורך, מפורום הנשים הדתיות שותפות לשירות. תודה רבה רבה שהיית איתנו, ושיהיו רק בשורות טובות. רציתי רק להגיד לסיכום הרעיון, שנועם מבורך היא באמת אישה מאוד מאוד רצינית, משכמה ומעלה, אבל נראה לי שהיא אופטימית מדי, ופתרון לא נראה, לא נראה.
אני דווקא הסכמתי עם הרבה מהדברים שהיא אמרה, אבל בואו נעבור למה שאתם חושבים ברקע, טל אשל שלנו בחר את השיר הזה, כי אני ראיתי מלא 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 תמונות מההופעה שלו מרדם השבוע.
סדון עמד גן, הקימו אותו לתחייה, את היצדון לאומי לשעבר, קם לתחייה בעקבות ההופעות של עומר אדם.
אז הנה, עומר אדם, השיר שטל בחר, מלכת הדור.
אם אתם לא אוהבים את השיר, אז כל הטענות ל...
ברחובות שלי שקט, אני אתח כל החיים שלי, מה עוד אפשר לתת? ואין טבעת ונעשה שבת, ואת אישה של פעם, את אני בבת, ואת מלאך עצוב, והכל את יודעת, ואת מלכת הדור, אבל זה דור שבת. אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה, אם כבוד היה גשם, אז את רטובה, אני נתתי לך עולם, נתתי לך עולם. כשכל המילים בעולם לא הספיקו, היינו עושים אהבה, זורק את הבגדים, את העניבה, תגידי לי איפה אתה ניבה. כשכל השירים בעולם לא הספיקו, הייתי מוצא נחמה, מוקד עם עצמי.
כל הנכדה ואבא שלה נסעו להופעה ברמת גן, חזרו מאושרים.
אני לא...
לא הנכדה הטריה, הנכדה יותר בוגרת.
שאני מת, יש רגעים שאת רופה, שאת יפה, שאת הבן, ואין דבת, ונעשה שבת, ואת אישה של פעם, את אני בבת, ואת מלאך עצוב, והכל את יודעת, ואת מלכת הדור, אבל זה דור שבת, ואם נאמר אמת, אז את פייה טובה, ואם כבוד היה גשם, אז את רטובה, אני נתתי לך עולם.
כואב לי הלב להפריע לשיר, אבל חייבים, קרדיטים, עורכים ומפיקים, שר פלסנר, יואב כהן ושני רומנו, אחראי על השידור טל אשל, ויציק אהרון, אחראי על השידור בקרדיו כל רגע, אחראים, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, אחיד לוק ואליעזר בן יהודה, אחרינו סיוון כהן. סוף שבוע נעים, נווה, שבת שלום לכולכם, בריאות טובה, בשורות טובות, מתי ט"ו באב? מחר ט"ו באב, מחר ט"ו באב, חג אהבה, וואה. לא לשכוח, לא לשכוח, אהבה גדולה שתהיה ותשרה על כולנו.
בעזרת השם.